מצאנו כמעט הכל. כמעט הכל, את בני ביתר העם. אנחנו בספק.
אוקיי, אז חשבתי שיש לי דף מוכן, אני באיזשהו מקום היה לי דף מוכן, אבל לא מצאתי אותו. חצי שעה אמרתי, אני אפתח את הדברים עצמם. אנחנו כתבים א', אחרי פרק ב', אחרי סיפור הריגת היהודי שעלה לפרוח במודיעין על ידי מתתיהו ושכינה כמו פנחס ואז ברחו להרים, וכתוב כך: אז ירדו רבים מבקשי צדק ומשפט אל המדבר לשבת שם. כמובן זה תרגום לעברית מתרגום יווני, כי תרגום חוזר ברבון מוגבל. אז ירדו רבים מבקשי צדק ומשפט אל המדבר לשבת שם, הם ובניהם אנשיהם ומתניהם, כי רבו הרעות עליהם. ויגד לאנשי המלך ולחיל אשר היו בירושלים בעיר דוד, כי ירדו אנשים אשר עברו את מצוות המלך למחבואים במדבר. וירדפו אחריהם רבים וישיגום, ויחנו עליהם וירחו עליהם מלחמה ביום השבת. ויאמרו להם: רב לכם, צאו ועשו כדבר המלך וחיו. זאת אומרת, מה? או שאתם מחללים שבת ומקבלים בזה את גזירות המלך. זה ממש הדוגמה של שעת השמד, הדוגמה הראשונה והמובהקת. להבנתם, אם הם נלחמים בשבת, הם עושים אותו הדבר עצמו, ונשאר להם רק קידוש השם. ואמרו: לא נצא ולא נעשה דבר המלך לחלל את יום השבת. ואמרו לעשות מלחמה, לעשות איתם מלחמה, ולא ענו להם ולא השליחו עליהם אבן ולא סתמו את המחבואים. ואומרם: נמות כולנו בתומנו, עדים לנו השמיים והארץ, קיבלו משפט תספונו. ויערכו עליהם מלחמה בשבת וימותו הם ונשיהם ובניהם ונקניהם כאלף נפש אדם. וידם מתתיהו ואהבה והתאבלו עליהם עד מאוד. ואמרו איש אל רעהו: אם נעשה כולנו כאשר עשו אחרינו ולא נלחם בגויים על נפשנו ועל תורתנו, עתה מהרה ימחו אותנו מעל פני הארץ. ויבעצו ביום ההוא לאמור: כל אדם אשר יבוא אלינו למלחמה ביום השבת נלחם בו, ולא נמות כולנו כאשר נמות אותנו אחרינו. אז נאסף עליהם קהל חסידים גיבורי חיל מישראל, כל המתנדב לתורה. כל הברוכים ופני הרעות חברו עליהם, ויהיו להם למשען, ויקחו חי, ויקחו את הרשעים בקצפם, את האנשים הפושעים בחמתם. זו ראשית המלחמה. בלי מלחמה בשבת אין בכלל מלחמה. כן? החסידים הראשון שירדו למדבר, ברחו למדבר, הם מסרו נפשם על קדוש השם, כי אין דבר אחר. אין מלחמה מיום ראשון עד יום שישי, אין דבר כזה. רואים את זה פה בלב. החלטת מתתיהו היא בו בזמן החלטה הלכתית והחלטה אסטרטגית. אנחנו מקימים צבא ויוצאים למלחמה. ולכן אפשר להתווכח על המשמעויות המדויקות שלה. הניסוח שלה הוא באמת: אם יבוא כל אדם אשר יבוא אלינו למלחמה ביום השבת נלחם בו, ולא נמות כולנו כאשר מתו אחינו במחבואים. עכשיו אפשר לומר שזה ככה מפני שזאת הייתה הסיטואציה, זה היה הסיפור, זה מה שקרה, ונגד זה הייתה החלטת המועצה הזאת. אגב, מועצה פה זה בדיוק המונח שקדם לסנהדרין. סנהדרין זה המונח הרומי למועצה, מועצת הזקנים. גירוסיה ביוונית זאת מועצת הזקנים. כמובן מתתיהו העמיד מועצת זקנים ששלחו איתו. תכף נדבר על, על אותם החסידים שהלכו למדבר, האם הם רק בתמימותם מתו שם, או שזה נמשך גם אחר כך. אולי נעשה את זה כבר. ספר היובלים שחולק על חז"ל מכל וכל, החל בלוח השמש, תחיית לוח הירח, וחלה בהלכות שונות. ובעיקר בהלכות שבת. פעם הקראתי את זה לתלמידים באיזה סיור, ומישהו שמע אותי מרחוק ובא אחר כך לשאול רועד באיזה ספר הלכתי זה, באיזה ספר זה כתוב, באיזה ספר קדוש זה כתוב. ובאתי כמה צריך להיזהר מאנשים חתים שאינם, אין להם שום מושג. אתה מפיל עליהם את השמיים, אתה מתחיל להגיד להם היובלים, אתה הולך להסביר להם שהיובלים זה ספר נגד, נגד חז"ל וכל זה. מה הם שמעו גם את, את הטון, הוא שמע את הטון שקראתי, אז שמעו לכם הערת הזרה בראש. מי חיבל את ספר הוא לא טורח להסביר את עצמו, להציג את עצמו. ומישהו באמצע ימי בית שני, יש ויכוחים עם אם הוא קדם למרד החשמונאי דור, סביבות 200 לפני הספירה בערך, או ממש על סף המרד החשמונאי, או שגוף היובלים הוא סביבות 200, והתוספת הזאת, הפרק האחרון, עם אותו דור של מתתיהו, יש על זה קצת ויכוחים. הספר היובלים משחזר את, זה קשור לפרשת השבוע, את השמיטים והיובלות מיום הבריאה עד הר סיני. הוא משחזר מחדש את ספר בראשית, כי כמובן שאדם ונוח והאבות קיימו שבתות וחגים, וברור שנוח הקריב ממחורת השבת בחג הביקורים שחג ביום ראשון ב-15 לסיוון לחודש השלישי ודברים כאלה. ספר היובלים הוא מרתק, הכל הוא מציג את זה כ מה שאמר מלאך הפנים, מה שגילה מלאך הפנים למשה בהר סיני על תולדות העולם מהבריאה ועד אליו. ככה זה מלאך הפנים דיבר עם משה, ראה לו ספרים, הראה לו את רוחות השמיים. ואחרי החוק הזה הגעתי לך את ימי השבתות, זה היובלים פרק נון במדבר סיני, הפרק האחרון. כמובן זה 50 פרקים וזה הכל לפי יובלות, יש 50 יובלות עד כניסת בני ישראל לארץ. ואחרי החוק הזה הגעתי לך את ימי השבתות במדבר סיני אשר בין אילים וסיני, שבתות הארץ הגעתי לך בהר סיני ושנות היובלים ושבתות השנים הגדנו לך, שבתותיה בשבתכם בה וידעו את שנת היובל. כן, שמתי לך שבוע שנים ויובלים מימי אדם עד היום הזה, 49 יובלים, יובלות, ושבוע אחד ושתי שנים, ועוד 40 שנה תעבורנה עד אשר ידעו את מצוות השם, עד עברם את גבולות ארץ כנען, ועוברם את הירדן פני מערבה, זאת אומרת 50 יובלות, מהבריאה עד כניסת בני ישראל עד ויובלים יעברו עד אשר יתר ישראל מכל הזנות והחטא והטומאה והתועבה והעוון והשגגה. הטומאה והשגגה אצלו זה גם לוח הירח, כי עושים את כל החגים לא בזמן הנכון. וישבו בכל הארץ לבטח ואין שטן לו ואין רע את הארץ מהי תאים לכל הימים, והנה את מצוות השבת כתבתי לך בכל משפטי שבתיה, ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי שבת לה' אלוהיכם, לא תעשו בו כל מלאכה, ובניכם ואבתיכם ואמותיכם וכל בהמתיכם וגריכם אשר בכם. עד כאן זה ניסוח של התורה פחות או יותר שנים קלים. והאיש אשר יעשה בו כל מלאכה יומת, וכל איש אשר יכוון את היום הזה. עכשיו שימו לב להוספות אני לא יכול לקרוא לזה תורה שבעל פה, כי במפורש אין אצלם בעל פה, הכל כתוב. הכל כתוב בלוחות השמיים, הכל מלאך הפנים נראה למה שאין דבר בעל פה. ואשר ישכב עם אישה, ואשר ידבר דבר לעשות בו, לצאת בו לדרך. אני צריך לצחה לדבר דבר. לכל מסע ומתן, והשואב בו מים אשר לא יכין לו ביום השישי, וישר ימסה כל מסע להוציא מאולו או מביתו ומת. מי שעדיין חושב שצריך נכון ללמוד את סוגיות חז"ל מול כל מיני חילונים שבזמננו, כדאי לו לשנות את להזיז את הראש, לשים אותו למקום הנכון. חז"ל מתעמתים עם התפיסה הזאת. לא תעשו ביום השבת כל מלאכה אשר לא הכינותם לכם ביום השישי, לאכול ולשתות ולנוח ולשבות מכל עבודה ביום הזה, ולברך את השם אלוהיכם אשר נתן לכם יום שבתון ויום קדוש ויום מלוכה. קדוש היום הזה לכל ישראל ויניחם לכל הימים, כי גדול הכבוד אשר נתן השם לישראל לאכול ולשתות ולצבוע ביום השבתון הזה, ולנוח ביום ההוא מכל מלאכה אשר מלאכת אדם. כי אם להקטיר קטורת ולהביא קורבן לזבח לפני השם לימים ולשבתות. זה מה שכתוב בתורה מפורש. כן, זה הוספתי אליי. המלאכה הזאת לבדה תיעשה בימי השבת בבית מקדש השם אלוהיכם לכפר על ישראל, ובאה תמיד יום יום כאשר ציוויתיך. בכל איש אשר הדגש הוא על מלאכת אדם. כלומר, בדיוק הפוך ממה שאמרנו על המשכן. משהו הקודם. וכל איש אשר יעשה בו מלאכה, אשר ילך בדרך, אשר יעבוד את האדמה, אם בביתו ובכל מקום, אשר יבעיר אש, ואשר יישא על בהמתו, ויורד באונייה בים, ואשר יכה ויהרוג כל איש, והשוחט בהמה ועוף, ועצם, ועושה מלחמה ביום השבת, והאיש אשר יעשה מכל זה ביום השבת ומת. למה נשבטו בני ישראל מצוות שקנות הארץ, ככתוב בתוך לוחות השמיים אשר נתן בידי לכתוב לך חוקי עת ועת וחלוקת ימיה. אז לשכב עם אישה ולדבר דבר ולהכין משהו ולשאוב מים וללכת על בהמה עם מסע מחמר ולרדת באונייה ולצום ולעשות מלחמה ביום השבת, זה בדיוק כמו כל המלאכות. אין למתת מלאכות, אין הגדרה של אב מלאכה ותורה, אין כלום. פשוט הכל אסור נקודה. והכל באותו איסור, באותה רק איסור, יש רק דאורייתא. אין בכלל, כל המורכבות אין. שוב, למה יש הלכות כל כך מורכבות בהלכות שבת אצלנו, בעל חז"ל? בגלל היתרים שהתירו חז"ל, כי האלטרנטיבה הייתה הכל אסור. הכל אסור. כן, אני אוהב את הסוגיה בתחילת כל הכלים. בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו, שהיו אומרים כל הכלים אסורים חוץ משלושה. התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו עד שאמרו כל הכלים ניטלים חוץ משניים. עכשיו כל הוויכוח בסוגיה זה מה זה התירו, מה זה חזרו והתירו, מה זה עוד חזרו והתירו, ועכשיו הלכות מוקצה מסובכות, כי האלטרנטיבה זה הכל פשוט אסור, ואז אין שאלה, אין שום שאלה. כן, יש לי יותר מהרגשה שרבים רבים בתוכנו בליבם היו מעדיפים דבר כזה. תגיד פשוט הכל אסור ודי, אל צריך אותם. והנגזרת היא או שאנחנו בפנים או שאנחנו לא רוצים.
מה היה לפני הוויכוח הזה?
זו שאלה. או שאנחנו בפנים או שאנחנו בחוץ, אני מתכוון
זה כמו קראים.
כן, קראים דומים לזה. קראים הם דומים לזה, הם לא עושים את זה, זה המקום.
זה אחת מהכיתות של בית שלי.
כן, היובלים, בוודאי.
אנחנו יודעים להצביע,
מה אתה אומר?
אנחנו יודעים לסווג אותם לפי הכיתות של יוספוס.
מקובל לחשוב שזה קשור לאיסיים. העסק לא פשוט כל כך, אבל זה שיעור לעצמו. רבים יגידו, באמת, זה מה שמשתמע מהתורה ומהנביאים בפשטות את שבת, זה האותנטי, זה הקו הטוטלי והמוחלט, ועכשיו או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, אם אתה בחוץ אז אתה לגמרי בחוץ. מה שחכמים עשו זה כל מיני נפתולי אלוהים נפתלתי, זה הרבה אנשים בתוכנו, יש להם תחושה של קושי להכיל מורכבות, קושי להכיל משהו מסובך, הרגשה שזה לא ממש אותנטי, שזה ניסיון לרבה את העיגול או להגיד את הריבוע, ואני שומע את זה שאני אוהב את זה. זאת אומרת, הרבה אנשים בחילוניותם, לפחות בדור הראשון, בדור המורד, אמרו, הדת היא טוטלית, ואנחנו לכן בחוץ. אבל תפיסת הדת היא טוטלית. אז הם... זה הדגם המוחלט של הטוטליות הזאת, למשל, זה ספר הילדים. וכיוון שהוא אומר שעושה מלחמה ביום השבת, דינו בדיוק כמו מי שצם או שכב עם אישה, או עשה מלאכה, או הביא רעש, הכל אותו דבר, אז אנחנו מבינים שקבוצת, או רשאים להבין שקבוצות החסידים ש... מסרו את נפשם על קידוש השם ולא נלחמו בשבת, הם לא רק היו תמימים שלא העלו על דעתם את החלטת מועצת מתתיהו בפרט לפני שנתקבלה, אלא גם אחרי שנתקבלה רבים מהם לא קיבלו אותה, הם המשיכו לא לקבל אותה. לעשות מלחמה בשבת זה לחלל שבת, וכמובן מה שעושים המתייבנים זה לחלל שבת. ומה ההבדל? כלומר, זה מצביע על קרע בין החסידים, בין אלה שהלכו עם מתתיהו למלחמה, ובין אלה שהמשיכו ללכת להתחבא במערות ולמסור נפשם הקידוש השם, אם זה יבוא לידם, ולא קיבלו את הלכת מתתיהו.
הממלכה הישראלית הייתה כל כך רחוקה שלא היה...
עוד פעם?
הממלכה הישראלית הייתה כל כך רחוקה מהם שלא היה שום זכר לדבר הזה?
המרחק בין סוף בית ראשון ובין ימי חשמונאים זה מאות שנים.
כן, אבל היה איזשהו משהו, לא יודע.
זובבל ונחמיה.
לא היה להם צבא.
כתוב שהם החזיקו ברומא.
מקסימום משטרה, שמירה, כן, אבל לא יותר.
השמירה הייתה בשבת או
רק מהם? גם שמירה בשבת אני מניח, אבל... לכאורה בנחמיה
זה בדיוק הפוך. המלחמה היא כדי שלא יהיה חילול שבת.
נכון, נכון, השוטרים הם נכון, בדיוק. אני קורא לכם את הניסוח של ספר מתתיהו בקדמוניות, ספר 12. הוא מספר את הסיפור. מתתיהו ברח למדבר, הוא אומר, עם בניו, והשאירו את כל נכסיו בכפר, וכן עשו גם אחרים וברחו עם ילדיהם אנשיהם למדבר וישבו במערות, כיוון ששמעו זאת שרי הצבא של המלך, לקחו את החיל שהיה אותה שעה בבירת ירושלים, ורדפו אחרי היהודים במדברה, שתפסו ונסו, ניסו תחילה לשדלם בדברים שיחזרו בהם ויבחרו בדרך הטובה, כלומר להם, ולא הביאו מידי הכרח לנהוג בהם לפי חוק המלחמה, אולי משלא קיבלו את הדברים ועמדו במרדם, התנגשו איתם כדי מלחמה ביום השבת, ושרפו במערות כמות שהם, והם לא התגוננו ואף לא חסמו את המבואות. הם נמנעו מתגונן מפני היום, קדושת היום, ולא רצו לעבור על כבוד השבת אפילו בשעת צרה, כי חוק כולנו לשבות ביום הזה. וכן מתו בקו חנק במערות כאלף איש יחד עם אנשים ועטב. אולם רבים נמלטו והתחברו אל מתתיהו ושמו אותו מנהיג. מתתיהו הורה אותם להילחם גם בשבתות. ואמר שאם לא יעשו כך אלא יקיימו את החוק, יהיו אויבים בנפשם, שאם יתנפל השונא עליהם דווקא באותו יום והם לא יתגוננו, אין דבר שימנע את אובדם כולם בדרך זו ולא קרב. זה חזרה על החלטת על ניסוח מתתיהו במשפט קצת יותר מסובך, שכמובן נכתב יוונית. בדברים אלה הוכיח להם את הדבר, ועד היום נוהגים אנו להילחם גם בשבתות כל אימת שיש צורך בכך. מה זה כל אימת שיש צורך בכך? אז אני עובר לחדמוניות ספר 14. עברתי 100 שנה, כן? בערך מינוס 167, לפי המניין המקובל, למינוס 63. מה? הקודם זה היה ספר 12, פרק ו. עכשיו אני בפרק ספר 14, פרק ד', אני חושב שזה פרק ד'. בפנים העיר היה נטוש ריב, כי הבריות היו חלוקים בדעותיהם על המתרחש. וקצתם נראה היה שיש להסגיר את העיר ביד פומפיוס, ואילו הנוטים אחרי אריסטובולוס יעצו לסגור בפני פומפיוס ולהילחם בו, וגם מפני שאריסטובולוס מוחזק במאסר. הללו הקדימו תפסו את בית המקדש והרסו את הגשר הנוטוי ממנו אל העיר. זה... אתם יודעים, מעל רחבת הכותל? כן? שבאים מהשוק, הולכים מעל הגשר הזה, ועוברים מתחת לחמת הכותל החוצה עוברים מתחתם. זה הגשר מהעיר אל הרבית. והתכוננו למצור. אולם האחרים קיבלו את הצבא והסגירו ביד פומפיוס את העיר ואת בית המלך. אתם זוכרים את הגמרה עם הצרו האלה על אלה? פומפיוס שלח את פיסון על אגטוס עם צבא ושם כאן מצב בעיר ובית המלך וביצר לו את הבתים. ויצר את הבתים ליד בית המקדש ואשר סביביו מחוץ לו. תחילה הביא לפני אלה שלפנים דברי פשרה, ולא שמעו לדברים שהכריז, ויצר את המקומות סביב, ואורקנוס שימש אותו ברצון בכל דבר. עם שחר תקע פומפיוס את מחנה בצד צפון של בית המקדש, ושם נוח היה לתוקפו, כן תמיד. האזור של הבירה, של אנטוניה, אך גם שם עמדו מגדלים גבוהים בנחפרה תעלה וגיא עמוק שהקיף הצעד אל העיר היה משופר לאחר שנותק הגשר. במקום שנמצא בו פומפיוס הלכה להתרוממה הסוללה בהגיעה קשה יום יום כשהרומאים קורטים את העצים מסביב. כשהיה די בגובה הסוללה לאחר שנתמלאה תעלה בקושי בשל העומק, שהקים פומפיוס את כלי המשחית ואת כלי המלחמה שהובאו מצור ותקף לרגם את בית המקדש בבליסטראות. ואילו לא היה מנהג רבות בידינו לנוח ביום, בימות השבת, לא הייתה הסוללה יכולה להיגמר, ושהיהודים היו מונעים, שכן החוק מתיר להתגונן כשהאויבים פותחים בקרב ותוקפים, ואוסר כשהם עושים דבר אחר. זה בדיוק בדיוק הניסוח של מתתיהו קוליש אשר יבוא אלינו למלחמה ביום השבת נלחם בו. ושם הוא אמר שמתתיהו שכנע אותם שאם הם ישמרו את החוק הכתוב כמות שהוא, אז כולם יעבדו, ופסק הלכה. פה החוק זה כבר חוק מתתיהו, אבל הוא מתיר רק להתגונן כשהאויבים פותחים בקרב ותוקפים, ואוסר כשהם עושים דבר אחר. מזה אני מבין שכהני ירושלים פסקו כהלכת מתתיהו, אבל בהגדרה המצמצמת הזאת. הרב גורן כועס עליהם ואומר הם צדוקים, ואינני יודע אם הם צדוקים, לא, הם מבין שהם פרשו את הלכת מתתיהו באופן מצמצם. גם ב... במלחמות הוא מביא דבר כזה, הוא מביא את זה פחות או יותר אותו דבר, את הסיפור הזה. פרפאוס ציווה על זה מלחמות, פרק מלחמות, ספר א' פרק שישי, קטע ג', פרפאוס ציווה לסתום את החריץ לצד צפון, את העמק כולו. אנשי חילו הביאו את כל החומר הדרוש לחפצו, אבל קשה היה למלא את החלל כי היה עמוק מאוד, והיהודים מעל החומה עצרו את עושי המלאכה בכל מאמצות רותיהם. וכמעט לא עלה בידי הרומאים להשלים את המלאם, לולי שמר פרפאוס את מועדי השבתות, שבהם היהודים נזרים מכל מלאכה על פי חוקי עבודת אלוהיהם, וציווה להקביע בימים האלה את הסוללה, הוא מנע את המשב לצאת למלחמת נופה על היהודים. כלומר, בשבת לא, לא יורים, כאילו הרומאים מכבדים את השבת. כי רק לשמור את נפשותיהם הם נלחמים ביום השבת. והנה היא נסתם פי העמק, ופרופאוס ציווה לעלות מגדלים גבוהים על הסוללה. עכשיו, החידוש שלי בתוך זה הוא שמאי היה זקן בימי הורדוס. בימי הורדוס זה פחות או יותר כ-63-37 דור אחר כך. דור לא מלא. אם שמאי היה זקן בימי הורדוס, יש להניח שהוא היה צעיר בימי פומפאי. זה החידוש שלי בתוך כל הסיפור הזה, שאני חושב ששמאי היה איש צעיר בימי ירושלים שלי, כשנלכדן את בשי בפומפאיוס, התחלת הכיבוש הרומי, ושמאי ראה את הדבר הנורא הזה, ומכאן יצאה ההלכה של אדריגיטה. זה מצור שבו נפלה ירושלים, שיוספוס אומר בשני מקומות שאילו היו מלחמים בשבת, אולי, אני מוסיף אולי, היה אפשר למנוע את זה, אומר שמאי אדריגיטה אפילו בשבת, לא רק כשצרים עלינו, אפילו כשאנחנו צרים, כשצבא ישראל צר על מקום אחר, אני חושב שזאת התגובה של שמאי למה שקרה שם. לפירוש המצמצם של הלכת מתתיהו על פי כהני ירושלים, זאת מחאה גדולה של שמיים. ושמיים נזכר אצל יוסף בן מתתיהו כאחד האנשים שיעצו לפתוח את שערי העיר לפני סוסיוס ואוגוס ולא להחריב את העיר. זאת אומרת, שמיים לא הלך על מלחמה כמו קנאים ראש בקיר עד הסוף. אבל אם יש סיכוי למנוע, אז לא שבת צריכה לעצור את הרם שלו. זה אני חושב ששמאי, כך צריך להבין את מדעתי את שמאי, ואני חושב שיש פה צירוף בלתי בלתי רגיל. אני רוצה עוד להביא את המקור או השלישי ביוספוס, שאולי לא מצאתם אותו, בקדמוניות, ספר 18.
האחים הבבלים? על האחים הבבלים?
שני האחים. חסיני וחנילאי. שני האחים מנציבים. ונציבים... מציבים הייתה עיר יהודית מבוצרת מאוד, כי הפרט מקיף אותה משלושה צדדים, ושם היה צבא יהודי, צבא מגן יהודי. זה לא מקרה שזה בני בטרה אחלי, הם קשורים למציבים, המשפחה שלהם, נכון? אני יודעים.
לא,
רבי יהודה בן בטרה, הוא שולח, שלח לירושלים, כן, שלחו לו, אתה בן ציבים, הוא מצודתך פרוסה לירושלים, זאת אומרת, יש קשר בין משפחת בני בטרה לבין הציבים. אה, אחד מסודר ככה, זה ספר 18 בקדמוניות, פרק, 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 כן, פרק ת', קטע ה', אותה שעה נזדמן לו לחסיני לשבת עם חבריו, אוכלי זינם מונחים על ידם. זה ממש הקדמה לשאלת טלטול הנשק. אמר, אנשים, כל קצועלת סוסים הגיע אליי. לא סוסים רואים, אלא כל העלול לקום כשאנשים רוכבים עליהם. מי שאינני מבחין מעין נקישה על מתגיהם. חושש משמה הקיפו אותנו האויבים בסתר. יצא לו מישהו ויצפה ויביא לנו ידיעה נכונה על המתרחש. ולוואי והתבדו הדברים שאמרתי. כך אמר אחדים, רצו קדימה לראות את אשר קרה וחזרו במהרה. לא נתבדת אלא אם נכון שיערת מה שעושים האויבים. הוקפנו בעורמה בדומה לצון טבחה. המון גדול כל כך של פרשים דואר לקראתנו, ואנחנו ידינו חסרות עונים, מפני שהמצווה לנוח בשבת על פי חוקי אבותינו מעכבת עלינו. זאת אומרת, האויבים פה תכננו את זה ככה. תכננו את זה, הם חשבו על זה, הם היו בטוחים שהם לא התכוננו בשבת. אולם חסיני כמובן לא אמר להחליט לפי דעת הצופה מה שעליו לעשות, אלא חשב יותר לפי הדין לקדם את פני האויבים בגבורה ולקחת מהם נקם. שימו לב את הניסוח המעניין הזה, ולקחת מהם נקם על ההכרח לחתו שנתגלגלו לתוכו ולמות. הוא מכריח אותנו לחתו, אנחנו ניקח ממנו נקם, לא רק על זה שהוא רוצה להרוג אותנו, אלא גם על זה שהוא מכתיע אותנו. יש להם תודעת חטא, צריך לעשות חטא עכשיו, אבל אנחנו נזרוק, נשליך אותו עליהם. אם יש צורך בכך, זה ההכרח לחטוא אם יש צורך בכך מאשר למות בחיבוק ידיים ולשמח את לבב האויבים. זה דומה למדי למתתיהו, בתוספת לשמח את לבב האויבים. ותפס בעצמו את כלי הנשק והציח באנשים אשר איתו רוח גבורה לעשות כמותו. כאחד יצאו לקראת האויבים ואחדו רבים מהם, כדי שאלה זלזלו בהם, וכמו הלכו אל ניצחון מובן. כן, הם היו בטוחים שבשבת הם לא התגלו. אז הנה משהו ש... עכשיו, שם הרב יהודה בן בתרא אומר, הקיפו, נעשה שהקיפו גויים את ארץ ישראל. לא את נציבים, נכון? ארץ ישראל ביום השבת. אבל התיאור של האחים בנציבים הוא באמת דומה מאוד. מהצופים. והאחים היו גיבורים, אז הם ניצחו. גיבורים, חכמים, ידי קרבות.
השאלה
אם התחלת היתר,
כי...
יוסף בן מתתיהו דרכו למשוך תמיד עד הקצה, אצל כל אחד, זאת אומרת. כל אחד מבטא את מה שהוא רואה עד הסוף. והוא תמיד יוצר ככה את המתח. טוב. זה מביא אותנו לרבי אליעזר.
בעצם המחלוקת של הרב גורן והרב נריה, זה נשמע כמו שהרב נריה אומר, אז גם חלק מפיקוח נפש זה שאתה תתקוף בשבת, כי ככה זה יותר טוב.
הרחבת פיקוח נפש. אבל לעומת זה, אם פותחים מלחמה ביום השבת, כמו הבנת הירושלמי את יריחו, והרמב״ם, והטור, אז זה דבר אחר. הרחבת פיקוח נפש זה רק אם אנחנו נצמדים לנוסחת מתתיהו, אבל לא אם אנחנו נצמדים להלכת שמיים. וזה הרעיון של הרב גורן. שבין מתתיהו, עכשיו הרב גורן מפרש ככה את מתתיהו, אני מפרש ככה את שמיים. כי הרב גורן משליך את העדות של הכהנים מימי פומפיוס, בתור כהנים צדוקיים שלא צריך להתחשב בהם. ואני חושב שזה לא, זה נמהר קצת, זה לא, מאיפה יודע שהם צדוקים? אני נוטה לחשוב שבאמת הלכת מתתיהו מתפרשה על פי הניסוח המדויק שהיא מובאת, גם בספר מקבים א', וגם בספר יוסף מתתיהו, נכון? בצורה מאוד מפורשת זה מופיע. עם הפרשנות המצמצמת שיוסף מתאר בשני מקומות, שאומרת שאם האויב רק בונה מצור ולא יורה, אז אסור לעשות שום דבר. זה מה שיצא מפרשנות כאין הפרשנות של הרב נריה. הרב נריה לא יקבל את זה. הוא יגיד שהנה הוא הוכח שבגלל פיקוח נפש צריך גם לתקוף את הסוללות. אבל אומר הרב גורן, וגם הרב עמיטל אמר הרב גורן, שעד ריגתה של שמיים לא בא מפיקוח נפש, אלא ממצור יזום שלנו, וכיבוש יריחו, והירושלמי, והרמב״ם, והטור, ולכן הכרעה היא מלחמה אוטרה, מלחמים בשבת כמו בכל, כולל יזומה, כי זה לא הרחבה של פיקוח נפש. זאת אומרת, מי שעוביל פה את ההלכה הרדיקלית זה שמיים. עכשיו, אנחנו רגילים להלכת בית הלל, שהיא לא רדיקלית, ואתם תכף תראו את זה. עוד מעט. אבל שמאי זאת הלכה רדיקלית, רק מה? אנחנו לא רגילים להלכה שמאית מקילה, נכון? בתודעה שלנו, בית שמאי הם רדיקלים מחמירים. אבל רגע. רבי אליעזר ושמותי, ומה הוא אומר על נשק? הוא לא אומר פלפול כזה שטוב שיהיה הנשק לידינו כמו בסיפור של האחים שקראנו עכשיו, כי אולי יתקפו אותנו. יש מצבים כמובן כאלה, אבל יש גם מצבים אחרים. רבי אליעזר הולך עד הסוף. זאת אומרת, רבי אליעזר עושה את הצעד הבא בתפיסה הרדיקלית של שמאי, ואומר נשק מותר בשבת כי הוא תכשיט. זהו. אין בעיה לטלטל נשק בשבת. זה כמו שרשרת לאישה. אתם מכירים את כל המתגעים בנשקה, מצטלמים עם כל מיני כלי נשק, זה הרגשה כזאת של עוצמה. אפשר לקחת את התמונות של משמר המלכה ויקטוריה. יש הרגשה כזאת. אפילו ראיתי בנות שהצהירו שהן דתיות ולא הלכו לצהר, אבל הצטלמו עם נשק. זה כן, באיזה טיול, באיזה הזדמנות, להצטלם עם נשק, זה כן. זאת אומרת, מה שיש לו פנים להתיר, זה לא, אבל אבל מה שוודאי אסור, זה כן. זאת אומרת, יש איזה צורך אנושי כזה, יש איזה תחושה אנושי כזה. תכשיט הם לא. מה אומרים חכמים? הם לומדים מישעיהו ממות המשיח, שלא אומר שהחניתות והחרבות יהיו לתכשיט. לאותך והדרכה של גיבור. ישעיהו לא אומר חגור חרבך על ירך גיבור אותך והדרך, ועכשיו תעסוק בהוצלח ורחב על דבר אמת. עכשיו תלחם בתורה בדבר אמת וענווה צדק, כמו בתהילים אמת, וחרב חגורה ליופי, להראות שאתה גיבור, מעצו חרב בבית המדרש. זה לא מה שישעיהו אומר, אומר בכי תיתו חרבות המתים, חניתותיהם המזמירות. אומרים חכמים, מכאן הוכחה, אתם תופסים שמנבואת אחרית הימים של ישעיהו חכמים למדו הלכה? מה ההלכה? שנשק הוא צורך הכרחי ולא תכשיט. ולכן אסור לתת בשבת נשק. זאת אומרת, המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים, השלב הבא, היא המשך הוויכוח ששרר בירושלים בין המצמצמים והמרחיבים את הלכת מתתיהו, שמאי אדריד את רבי אליעזר נשק תכשיט, זה קו ישר, ורבי אליעזר שמותיות. עכשיו אני לוקח את רבי אליעזר במקום אחר.
אבל מה עם
מכשירי
מצווה?
מה?
מה עם מכשירי מצווה?
עכשיו, זה, לזה אנחנו באים. זאת הסוגיה שאנחנו באים אליה. בדיוק זאת הסוגיה. איפה זה יושב לי פה? כל הסוגיה של מכשירי מצווה. מאיפה אני מניח שבאמת רבי אליעזר אומר אמירה כזאת? אם אתם תתחילו להתפלפל על נשק בשבת, בסוף יבואו האויבים ותתחילו להסתבך ולהתברבר ולהתפלפל ולשאול האם מותר, האם אסור, הם רק מכינים סוללות וכל הדברים האלה. נשק מותר, נקודה. מאיפה אני לוקח את הדבר הזה? מטלטול עסקים במילה. מה הוא אומר להם? כן? רבי אליעזר אומר, אם לא הביא כלי מערב שבת מביאו בשבת מגולה. ככה, שכולם יראו. ועוד אמר רבי אליעזר, פרק יוטט בשבת, משנה א', קורטים עצים לעשות פחמים, לעשות ברזל. נכון שאפשר לחבר את זה בתור שיר כזה של יש חור בדלי? רבי אליעזר, אין סכין. תביאו סכין. לא מצאנו סכין חדה, וחדדו אותה. המשחזת מקולקלת, תתקנו אותה. צריך אש בשביל להדליק אותה. תדליקו, בשביל לתקן את המשחזת, תדליקו אש. אין פחמים, תעשו פחמים, אין עצים, תכרתו עצים. זה הרי קשה להאמין שבאמת הייתה סיטואציה כזאת. אולי הייתה, אבל אני לא יכול לשלול לחלוטין, אבל זה נראה לי שזה בא מדברים שנראו בעיני רבי אליעזר כקלוצים. זאת אומרת, הם שואלים, ומה אם ככה, ומה אם ככה, ואם אין? כן, אני חושב ש... הלשון, הוא לא רוצה שינוי. תביא מגולה, אל תחסה אותו. בסכנה מחסה הוא על פי עדים. כשיש סכנה לטלטל את הסכין כי הרומאים באזור, אבל... צבא הרומי שם, אני יודע מה. אבל קורטים עצים, לעשות פחמים, לעשות ברזל, סיטואציה כל כך רחוקה, שאני חושב שהיא תולדה של שאלות כאלה. אין סכין, הסכין כהה, אין המשחזת מקולקלה, אין פחמים, אין עצים. ולכן נראה לי שהמסקנה היא שרבי אליעזר באמת אומר לטלטל נשק, לא סתם מפני שהוא מאוהב באנשים שמקושטים בכלי נשק. מה אכפת לו עם זה להגיד שכלי נשק זה כמו טבעות והגילים של נשים? זה מה שאכפת לרבי אליעזר, אכפת לו משהו אחר. אם אתם תתחילו לעשות חוכמות, בסוף לא תמולו בשבת. סוף דבר לא תאמרו לו בשבת. כי למה? כי תמיד תמצאו איזה, איזה התחכמות. אין סכין, אין פה, אין שם, אין זה. לא יתקיים, לא יתקיים הפסוק ביום השמיני ימוד בשר עורלתו, שהתורה קבעה לו זמן וזה תוכי שבת. זה, את זה לא תקיימו כי אתם מתחכמים. אותו הדבר, אם מתחילים להגיד צריך או לא צריך, נכון, אתם זוכרים מספר מתתיהו אמר, אם יש צורך בך, הצורך, איפה הצורך? איפה הצורך נגמר? הם רק בונים סוללות, בשבת הם לא מתקיפים, הם שומרים שבת הרומנים. וירושלים נפלה. זה רק ככה ורק ככה, חשבו עם עסקאל רבי אליעזר הולך עד הסוף. הוא אומר, כדי שתתקיים מילה בשבת, צריך לא רק לטלטל את הסכין ברשות הרבים, אלא אם צריך גם להשחיז אותו, ולתקן את המשחזת, ולהדליקש בשביל זה, ולכרות עצים בשביל זה.
כלומר,
המחלוקת
בין רבי
אליעזר לחכמים
סביב נשיאת נשק היא בכלל לא בשבת רגילה, אלא רק בהקשר שבו יש איזשהו איום כללי שחל...
אתה רואה, אתה רואה, ישר זה מה, במידה, זה פשוט הדגמה. רבי אליעזר אומר, כל שבת.
כל שבת. אבל רבי אליעזר לא מעניין אותי.
לא מעניין אותי. אם בשבת, אם בשבת רגילה נתווכח, אז שם באיזשהו מקום, מישהו לא יתגונן בשבת בגלל הטיפשות הזאת.
כלומר, אבל זה אפילו לא מכשיר מצווה. הרי הוא מתיר לכרות
זה...
עצים לא
כל כן, הוא אומר זה, הוא אומר זה, לכן הוא אומר זה תחשיב. אתה אל תתווכח איתי על שבת רגילה. זה פרשנות ברבי אליעזר. הרי אפשר להבין רבי אליעזר במנותק.
רק מתי אתה... שצריך.
מה?
רק מתי שצריך.
זה מה שאמרת, אתם אומרים, ואני... בתור, בתור עורך דין של רבי אליעזר עכשיו, אני אומר, לא, אל תתחילו לי צריך. תתחילו צריך, לא נגמור. כמו אם לכרות עצים לעשות פחמים. מה, אי אפשר להביא סכין למקום? יודעים שבוע ימים שיש תינוק, נכון? אי אפשר להביא לשם סכין? צריך לתלתל אותו ברשות הרבים.
ועדיין רבי אליעזר לא מתיר לכרות עצים כל שבת. אלא רק איפה שיש תינוק שצריך למול אותו.
אה, ברור.
אז כיוצא בו, אולי
הוא לא ידיר לצאת. אבל נשק הוא מתיר לתלתל כל שבת.
אז איפה החילוק?
אני אגיד לכם, אני אגיד לכם מי חשב כמוכם. מי שחשב כמוכם היה חפץ חיים. בספרו מחנה ישראל, הוא עושה הוקימתא על רבי אליעזר, והוא אומר בחייל. הוא הורה ליהודים, הרי מחנה ישראל נכתב ליהודים שיצאו לצבא הרוסי. אז הוא עושה הוקימתא ומתיר, זאת אומרת, בעצם הוא אומר, מה שרבי אליעזר אומר תחשיד, זה אנחנו לא אומרים, כל שבת, כל אחד הולך עם נשק. אבל חייל יהודי בצבא הרוסי, בסדר. זאת אומרת, הוא עושה לא סתם הוקימתא, הוא עושה את ההוקימתא בהלכה של חכמים. הוא משאיר את רבי אליעזר ברדיקליות ומורה יותר לחייל. כי חייל זה חלק מהלבוש שלו. ויש לא מעט רבנים היום שככה יגידו לחיילים. לא משנה אם צריך או לא צריך. זה חלק של הלבוש של חייל. האם אנחנו במצב כזה שאנחנו... יש הוראה ללכת עם נשק צמוד וזה וזה. האם אנחנו באמת במצב שמתיר את זה? אל תיכנסו לשאלות האלה. נכון יש כאלה? יש נטייה כזאת?
הרב אומר שמה שחכמים רגילים לעשות חומרות בשביל לגדור מפני קולות שאנשים עלולים לעשות לעצמם, אז רבי אליעזר עושה קולות בשביל לגדור מפני חומרות שאנשים עלולים
לעשות לעצמם. נכון. זה בדיוק מה שאני חושב. ואני חושב שזאת אנלוגיה מדויקת ממילה. עכשיו בואו תראו, בואו תראו דוגמה לדבר הזה בטלטול נשק. איפה זה, איפה הסוגיה הזאת על הרגו בהם אויבים? זה פרק, זה פרק שישי, נכון? זה, זה אותו הסוגיה של רבי אליעזר עם הנשק, רק רגע.
שלא מיסו את הנשק פנימה?
כן, איפה זה?
במערה.
במערה, כן, הסנדל המסומר. כן, כן, רק רגע.
סנדל המסומר.
כן, סנדל המסומר. סנדל המסומר, מה אנחנו רואים שם? את אותו דיון, את אותה בעיה. איפה זה? איפה זה?
כן, שבת סמך.
נכון, נכון, נכון. אגב, וכי מאחר שתכשיטין הם לא מפני מים בטלים מות המשיח, אמר להם, לפי שאינן צריכין, שנאמר לו יישא גויל גוי חרב. אז כן, רבי אליעזר אומר משהו כזה, בגמרא של צריכין, שאין שום צורך, אז אולי באמת רבי אליעזר יודע לחכמים. אם אין שום צורך, אז גם תכשיט זה לא יהיה, כי זה לא יהיה עדך ועדריך, אני יודע, משהו
כזה. אולי הגעה של אין צורך זה...
מה?
הגעה
של אין צורך זה אין צורך, זה לא לי אין צורך בזה.
נכון, נכון, נכון. יש כאן סימן שאלה מסוים. אני מתכוון למשנה של סמך עם איש סדל המסומר. ומה שמתואר אחר כך, בגמרא. סנדל המסור אמר, מה הייתה, מה אמר שמואל? שלפי הגזירה היו, זה כבר, כן? שלפי הגזירה זה אחרי ביתר. זה אחרי חורבן ביתר. והיו נכבאים במערה ואמרו, הנכנס ייכנס ויוצא על יצא. נוסחה מעניינת שמופיעה בהקשרים אחרים גם כן, בבית המדרש, אבל זה עניין אחר. נהפך סנדלו של אחד מהם. כי סבורים מהם, אחד מהם יצא וראו הוא אויבים ועכשיו באים עליהם. היו בטוחים שמתחיל קרב, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. תכף אני אספר לכם משהו מצמרר. רבי אלי בן אלעזר אומר, במערה היו יושבים, שמעו קול מעל גבי המערה, כי סבורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. רמי בר יחזקאל אמר, בבית הכנסת היו יושבים, שמעו קול מאחורי בית הכנסת, סבורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. באותה שעה אמרו, על יצא אדם בסנדל המסומר. יחי בכל נעמי ליצר מעשה כאבא בשבת אהבה.
בערובין יש משהו יותר מופך אפילו עם הנשק.
כן, כן, בערובין ממי אני כבר שם, עוד רגע. אתה צודק, לפני שאני מספר את הסיפור. בערובין ממי, נכון, זה הדבר היותר מובהק. זכרתי לא בצורה מספיק בטוחה, הייתי צריך להתחיל אולי בעירובין. כן, עירובין ממי עמוד א'. בראשונה לא היו זזים משם כל היום כולו עדות החודש, התקין רבן גם לילה זקן שיש להם, 2000 אמר לכל רוח, ולא אלו בלבד אמרו, ואפילו חכמה הבאה לילד והבאה להציל מן הגייס ומן הנער ומן המפולת ומן עד לקרן כאנשי ויש להם 2000 המלכול רוח ותו לא ואמרת כל היוצאים אמרת כל היוצאים להציל חוזרים למקומם אפילו תשובה אמר רב כשחוזרים בכלי זין למקומם דתניה בראשונה היו מניחים כלי זינם בבית הסמוך לחומה פעם אחת הכירו בהם אויבים ורדפו אחריהם, נכנסו ליטול כלי זינם, ונכנסו אויבים אחריהם, דחקו זה את זה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו אויבים באותה שעה התקינו, שיהיו חוזרים למקומם בכלי זינם. טלטול הנשק. ועכשיו, נוחרים שצרו על עיירות ישראל. נוחרים שצרו על עיירות ישראל, זה כל כך דומה לסיפור של נציבים. ביוספוס אין יוצאים עליהם בכלי זין ואין מחללים עליהם את השבת. תניה נמי אחי נוכרים שצרו, במה דברים אומרים שבאו על עסקי ממון? באו על עסקי נפשות, הצופה הזה, הצופים האלה, מה הם באים לעשות? יוצאים עליהם בכלי זינם ומחללים עליהם את השבת. ולעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו על עסקי נפשות, אלא על עסקי תבן בקש, יוצאים עליהם בכלי זינם ומחללים עליהם את השבת. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיה, ותרגומה נהרדיה. זה פונקט נציבין, זה ממש הסיפור. זאת אומרת, הגמרא מכירה את אותו סיפור שהביא יוספוס, בלי השמות של האחים. ואחר כך מביאים את קהילה, ואת הסיפור שהוא מאוד מרתק בפני עצמו. כן? אתם ראיתם את הגמרא הזאת ברובין ממי?
כן. האחים האלה, אני מתאר אותם כבעלי איזשהו צבא יהודי, אבל הם מתאר אותו חבורת פושעים. גם מטמיע בפני עצמו שהם שודדים את כל מי שעובר, אבל הם שומרים שבת.
קודם כל, זה לא כל כך שונה אחד מהשני. מפני שהייתה שם אנרכיה לא קטנה. וברור שהצבא הזה לא... היו לו בעיות מול הממלכה הפרטית. הממלכה הפרטית הייתה ממלכה לא ריכוזית. וברור שכל מי שהסתייג מהם קצת, תאר אותם כפושעים. אני לא ממהר להוציא אותם. אני שם סימן שאלה קטן. האם באמת יוספוס מתתיהו קובע משפט נכון עליהם, או שהוא מצטט מישהו שהיה עוין להם? זה גבולי, זה קשה מאוד לדעת.
ובתמיע שאנשים פושעים ישמרו על השבת בניגוד כזאת.
ברור שגדוד יהודי בנציבין שיש לו עימותים גם עם השלטונות לפעמים הוא חבורת טרור, נכון? אז איך הוא יוגדר בעיתונות? הוא טרור יהודי, נכון? השאלה מה המציאות שעליה מדובר, האם זה מוכרח או לא מוכרח, האם הם שומרים על כללים, יש דברים שהם כן לא עושים, יש להם גבולות, אין להם גבולות, נכון? קשה מאוד לדעת את זה. לא רוצה להוציא עליהם משפט בקלות כזאת, רק מפני שיש תיאור כזה ביוסף. הרבה דברים הוא העתיק מהיסטוריונים כלליים. על כל פנים, המרתק הוא שיש מסורת כזאת בגמרא בעירובין, ואותה מסורת נמצאת. בכלל, ההקבלה היא יותר ממפתיעה פה. ההקבלות. אז עכשיו, מה ההמשך בגמרא? אז רגע, קודם כל מה ראינו? ראינו שטלטול נשק לדעת החכמים בתחילה היה יותר מצומצם, לשים את כלי הנשק ליד החומה, מקום מיוחד, ראו שזה אי אפשר, ראו שזה הביא אסון, אז תקנו שכל אחד חוזר עם הנשק שלו. הסיפור של המערה, רואים שבטלטול כלי נשק גם כן היו כמה שלבים של פירוש מצמצם, פירוש יותר מרחיב. עד שבא רבי אליעזר ואמר את הכיוון הרדיקלי. ככה נראה לי.
אבל אולי לא היה צריך לדרוש ככה, כי אולי בגלל המציאות שהייתה, כיוון שהם כנראה שם את הנשק ליד החומה,
ברגע שהייתה התקפה הם לא הספיקו להגיע לנשק. אני אומר שהכל זה שלבים, וכל זה בשיטת חכמים שבה צריך לדון על הגבולות. רבי אליעזר לא רוצה,
הוא הולך כאילו בכלל,
אל תדון על פרטים, אל תיכנס לשום דבר.
אז למה הוא מביא את זה מתכשיט ולא מאיזה
שני של מלחמה? כמו ששמאי לא רצה להגיד פיקוח נפש.
אז הוא מצא,
הוא מצא היתר רדיקלי שמסלק את כל הוויכוחים האלה.
אבל הוא יכול להגיד מותר, וזה לא צריך...
זה מה שהוא אומר?
לא, אז למה צריך לדרוא את זה תכשיט? תגיד אם מותר.
הגענו לסוגיה אחרת לרבי אליעזר, שאני... על רגל אחת, הלכה שלא קיבל אותה מרבותיו, הוא לא אמר אותה בצורת מותר ואסור, כי זה צורה שכאילו קיבלת במסורת. הוא אמר עם נימוק, אבל זה זה פרשנות שלי בסוגיה אחרת.
אבילי איזה מה שלא אמר דבר שלא אמר בשביל.
אז זה פרשנות, הפרשנות שלי שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו בצורת מותר ואסור, אלא בצורה שאתה תבין בעצמך. אוקיי?
יש גם תוספות שם שכל מה שרבו היה אומר,
אני מפרש שם אחרת ממה שמקובל, ויש לי הוכחות מהסוגיה שזה לא נכון שהוא לא אמר דברים חדשים, אלא דברים שהוא לא קיבל במסורת הוא אמר בצורה שאם אני רבי אליעזר למדתי דבר מתוך דבר, גם אתה תלמד דבר מתוך דבר מתוך הדברים שלי, ואני לא אגיד לך כן ולא מותר ואסור, כי זה שמור להלכה מסורה. ככה אני מבין את
זה. ובגלל זה הוא נאלץ להגיד פה שזה תכשיט.
כן.
זה המנגנון שהוא השתמש בו.
נכון, ככה אני חושב.
וטלטול הסכין למילה הוא שמע
מהרבו?
כלומר, איפה שמיים נמצא בכל ההקשר של המחלוקת?
אני, זאת שאלה מרתקת, כי הוא מצוטט בצורה חדה. אם לא הביא כלי מערב שבת, מביאו בשבת מגולה. קורטים, עצים, לעשות פחמים, לעשות ברזל. זאת אומרת, הוא מתייחס לזה כאילו זה ברור, גם בפסח, כאילו זה ברור, וככה קיבל מרבותיו, ויכול להיות שזה משמי. כן, זה יכול להיות. עכשיו, מה עוד? יש שם עוד דבר אחד בעירובין. עיר הסמוכה לספר, מביאים את הפסוק בקהילה. פרש רבי דוסטאי דמין בירי מים בכתיב ויגדו לדוד לאמור הנה פלישתים נלחמים בקהילה והם אשר עושים את הבורנות. תן הקהילה עיר הסמוכה לספר הייתה. אתם יודעים איפה זה קהילה? חיר בית קהילה ממזרח לבית גוברין. היום זה פונקט מהצד השני של הגדר שהקמנו. עיר הסמוכה לספר. היום כאילו כמו אז רק בהיפוך חזיתות. אז יהודים במזרח והפלישתים במערב.
היה תרקומיה, נכון?
כן, היה תרקומיה. היא נקראת קהילה. תל מאוד מרשים. תן הקהילה עיר הסמוכה לספר הייתה, והם לא באו אלה לסקי תבן בקש, לכתיב אבא מה שעושים את הגרנות, וכתיב הישר דוד בא השם לאמור, איך ביקיתי לפלישתים האלה, אמר השם אל דוד לכי ביקיתה בפלישתים בו, שעתה את קהילה... מהי כמי בעיה לי? אילה מה, אישר היא אסור? הרי בית דינו ששמואל הרמתי קיים, מה אתה שואל בורים ותומים אם מותר או אסור? אלא אם מצלח, היא לא מצלח, די קנמי, תכתיב לכתב הפלישתים, והושעתה את קהילה. שמע מינה, שואל עם התוספות. שואלים התוספות. שאלה פשוטה, נכון? אם תאמר, אם כן היחיד הריש רבי דוסטאי דמחללים על השבת, דיל מחול היה. איפה כתוב בשמואל, ספר שמואל, שזה היה שבת? תשמעו את התוספות הזה. זה אחד הדברים שלמדתי מרב עמיטל. זה היה ימי העיון הראשונים לקראת הצבא שהיו בישיבת הר עציון. ויש לומר, דמו חכמים תמיד, כאמר נלחמים בקהילה, דקר אלי מלחמה, ומסר דוד נפשי עלי, אף על פי שלא באו אלה על עסקי תבן בקש, שמע מינה דמחלילים עלי הנמי את השבא. מה לומדים ממה? ממלחמה לומדים שבת. לא שבת זה פיקוח נפש. אלא אם הכתוב קורא לזה מלחמה, ומסכנים על זה חיים של חיילים, כל שכן שמחללים שבת. זה הכיוון. הכיוון הוא מהגדרת מלחמה, מאדרדתה. זה בדיוק התוספות יושב על שיטת שמי, זה מה שהרב גורן הבין. שיש פה היתר שעומד בפני עצמו והוא לא הרחבה של פיקוח נפש.
לפי זה גם אין שינוי?
מה? להפך, את, את, את ההלכה של תבן וקש לומדים מזה. את ההרחבה של פיקוח נפש לומדים מגדרי מלחמה. זה באמת חול, בקהילה זה יכול להיות חול, לא כתוב שבת. לא צריך. אם מסכנים על זה חיים של אנשים, של חיילים, כל שכן שמחללים שבת. זאת התפיסה שהרב גורי נציב, שמלחמה בשבת עומדת על רגלי עצמה, והרב גורן לא הסביר בזה את הגמרא ביום, מה שהסברנו בשיעור הקודם, זה החידוש שלי, שאני חושב שבאמת אחרי החורבן נשאלה שאלה הזו. פתאום יש בעיה. כי עומדים בפני פיקוח נפש לא בהקשר מלחמה, ולא כל שכן הזה לא עובד. עכשיו צריך לדון בכל העניין של פיקוח נפש מהתחלה, כפיקוח נפש, כהיתר שעומד בפני עצמו.
מה נכנס בתוך גדר מלחמה?
שיש מלחמה הייתה מרגע שמתתיהו קבע את ההלכה שלו ואת האסטרטגיה שלו ועד חורבן הבית. כשאין מנהיגות, אין צבא, אז יש רק הצלה, רוצים להציל. וזה הרי מה שחושבים חלק מהחיים החרדים, שכל העניין הזה של מדינה וצבא זה סתם המצאות של ציונים. יש דבר שנקרא הצולו. הצולו יש, זה בסדר, יש הצולו. אני שמעתי הרבה יותר מפעם אחת. אנחנו לא סומכים על על, על, על הפקודות של מפקדי צה"ל שיש לעשות בשבת את כל מה שהם עושים. זאת אומרת, הם לא עושים על פי גדולים, הם לא שואלים את הגדולים, הם לא הולכים לבדוק אם באמת הפקודה הזאת היא מוצדקת בשבת או לא, והם לא יכולים לסמוך עליהם. זה לא כל הוויכוח על, על, על שירות בצהל, אבל זה חלק ממנו. יש בהחלט קו שאומר, אני לא יכול לסמוך עליהם. מפקדים, נותנים פקודות, כן? מה שהרב גורן קבע שכל צורך מבצעי כלול בתוך הגמרא של העירובין, ובתוך ההיתר של, של שמי אדרידתא, זה הרב שלמה גורנצ'יק קבע, נכון שהוא חברונר, אבל עמיתיו וחלק מהם היו חבריו, הם לא קיבלו את זה. איך אפשר לסמוך? שמעתי את זה גם בניסוח אחר. אני לא סומך על החלטות ממשלה בדברים האלה. הם מחליטים לפי רגשות, לפי אינטואיציה, לפי אווירה, לפי כל מיני, לפי אידיאולוגיה ציונית. הם לא מחליטים לפי גדולים. אז אם לא מחליטים לפי גדולים, מחליטים לצאת למלחמה, מסכנים חיי אדם, מחליטים לעשות בשבת כל מיני דברים שהם לא מדודים על פי קווי ההלכה, אנחנו לא יכולים להשתתף בזה. פחות בפלג הליטאי שחושב חשיבה הלכתית, הנושא הזה הוא די חזק. וזה אחוז באמת, הנה חכמים חלקו על רבי אליעזר. חכמים חלקו על רבי אליעזר, ורבי עקיבא חלק על רבי אליעזר. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת. מילה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת. וזה השלב הבא, זה המחלוקת על מכשירי מצווה. הוכחה. למה שאמרתי עכשיו, זה, אבל אני צריך שני, עכשיו כמה סיפורים יש לי. מה אנחנו נספיק היום? מה השעה?
אלה השבע.
וואו. אז ככה. יש לי פה מקורות מודפסים, אני חושב, לשיעור שנתתי בעין צורים. גם את השיעור הזה נתתי, אבל על מכשירי מצווה, אני חושב ש...
זה קיים במחשב?
לא שלי. אתם תשימו את זה במחשב. יש פה דף מקורות, במספרים מספיקים שיספיקו לכולם. כי הסוגיה בעצם הייתה על מדוע מלים בשבת, אבל הם תוקעים בשופר ולא נותנים לולב בשבת. כשאתם אולי מתחילים להבין שלפי דעתי, זה שלא תוקעים בשופר בשבת ולא נותנים לולב בשבת, זה בדיוק בא מהמחלוקת של רבי עקיבא ורבי אליעזר. הטיעון ההיסטורי שלי היה שהיו תלמידים שממשיכו את שיטת רבי אליעזר הרדיקלי, והיו אומרים שאם השופר לא בסדר, אז גם נשחיז אותו בשבת. לא רק נטלטל אותו בשבת, גם נוריד אותו מראש הבהמה, וגם נעלה על העץ להוריד לולבים.
אבל זה לא מלחמה.
זה לא מלחמה. עכשיו, באמת שם תהיה השאלה, למה רבי אליעזר הולך עד הסוף בכל הדוגמאות האלה? ורבי עקיבא חוסם אותו בסכינים של פסח ואחר כך בשורה ארוכה של דברים נוספים. כלומר, אני חושב שהאימות היה בדיוק על זה שחכמים חשבו שרבי אליעזר הלך רחוק מדי, ורבי עקיבא עצר את העניין בכל מה שאפשר לעשות מערב שבת אין עושים בשבת, וזה מכשירי מצווה. תראו בגמרות שהאימות הראשון החריף בין רבי אליעזר ורבי עקיבא היה על זה. זו הייתה תשובתו הראשונה. תראו את זה גם בירושלמי, זה פשוט התנגשות חזיתית ראשונה, וכבר יש ביניהם סכינים במילים.
בשחיטה
היא שבתני, בשחיטה תהיה מיטתו. וואו, איזה אמירות. מה, אנחנו צריכים ללכת עד לרגע מיטתו של רבי אליעזר ועד את תנורו של לחנאי? הקרב, הפיצוץ הגדול היה לא בתנורו של לחנאי. הוא היה במכשירי מצווה. שם זה התחיל, כשרבי יהושע גיבה את רבי עקיבא נגד רבי אליעזר. טוב, אז זה כבר תראו בהמשך. שני סיפורים. משתדל מהר. הראשון היה לי במלחמת ששת הימים. זה טוב ליום ירושלים, נכון? המלחמה נסתיימה בשבת. אחרי ירושלים נסענו צפונה לכיוון רמת הגולן, כל צהל היה בדרכים. כדי לתת לכם מושג, קבלת שבת התפללנו בדרך באזור חדרה, שבת בבוקר התפללנו בכביש הסרגל, שבת בצהריים, לקראת צהריים הגענו לרכס קורזים. כל הכבישים היו פרוקים, ובינתיים לקחו מאיתנו את המשימה. המשימה שנותרה, שהייתה, ששמרו עבורנו, זה לתאר את צפון מזרח הכנרת, המוצבים משפך הירדן לכנרת, קורסי, נוקד, כל אלה, ואנשי הגמר שישבו שם שנים וספגו את הסורים אמרו, הצנחנים האלה לא מספיק להם ירושלים, מה איתנו? ומישהו שם צעק ונתנו להם את המשימה הזאת, ונשארנו בלי משימה.
איך הטיבה 7 שקשור לה? הטנקים. זה מה שסיפרו לנו.
את הטיהור של המוצבים עשו, הם צלחו את הירדן בחבלים, ראינו אותם מלמעלה, והם עשו את זה רגלית. לא, המוצבים היו כמעט נטושים, לא היה שם קרב של ממש. והם דרשו את הדבר הזה לעצמם, בצדק, והם קיבלו אותו. נשארנו בלי משימה. ואז אמרו, חוזרים לבית שאן. אין לי היה כלל עוד מהטירונות. בטירונות הלכתי וביקשתי ראיון עם מפקד מחמש מונים.
עם מפקד?
כן, לא בשביל להתלונן על משהו. סתם בשביל לדבר. אתם תארים לעצמכם שטירון הלך לבקש ראיון עם מפקד הבסיס, והוא דיבר איתי שעה, הוא נהנה שזה חייב בא לדבר איתו. ולא על מוצי בוצי, כן? על דברים כלליים, וזהו, כל כך נהנה ושמח, ואז ידעתי שבשעת הצורך אני אוכל להגיע אליו ולשאול מה שצריך. כי לא שמחתי על אף אחד. באתי מהישיבה, היה לי ראש של מחור ישיבה. צריך אני, כן? בקטן, אותם החששות שדיברנו קודם. ראיתי את מוטה עם חבורת, מוטה גור, מפקד החטיבה שלנו, עם כמה קצינים עומד על ראש גבעה ליד הכביש, רצתי אליו כל עוד רוחי בי.
שנייה, מוטה גור היה מפקד מחנה
השמונים? לא, עברתי עכשיו, אני חושב ששת הימים, חזרתי. מפקד חטיבה 55, ירושלים, ששת הימים.
לא, בסדר, מי היה...
לא, לא זוכר קודם. ראיתי את מוטה, רצתי אליו כל עוד רוחי בי. מוטה חוזרים, זה נכון שחוזרים לבית שען? כן. כבר דיברתי עם מוטה קודם, אז זה היה רק הסברתי שתמיד הלכתי לקודקוד כדי שמשאל את הצורך אני אוכל לדבר איתו. זה נכון שחוזרים לבית שען? כן. זה חלק מהלחימה? שבת היום. הוא אומר לי בלשון הזאת, יואל, אני לא יכול להיכנס לשיקולים של הפיקוד. למה הוא רוצה אותנו בבית שען? עדיין המלחמה מתנהלת, הפסקת אש צריכה להיכנס לתוקפה ב-6, שהכריז ארוך, מועצת הביטחון. אני מבטיח לך, מגיעים לבית שען, לא עושים שום דבר עד צאת שבת. כך היה. בדיוק כך. ורק בגלל שהלכתי לה. הגענו לבית שען, אוטובוסים פתחו את הדלתות, ירדו כולם, ישבו על הדשא, 6:30. עכשיו, אני לא בטוח עד היום הזה, וגם הוא לא היה בטוח, אם הנסיעה לבית שען הכרחית, הוא יכלה לעשות... עכשיו, אני לא ידעתי אז את המחילתה הזאת של אפילו כרף עין, שאמצע השבת, אני לא ידעתי, זה פשוט היה לי בברידים. לא קראתי את זה, זה קראתי אצל הרב עמיטל אחר כך. זה סיפור אחד. למה צריך תקשורת ישירה עם קודקודים? אחר כך זה הגיע לראשי ממשלות, אבל הגישה הזאת שאני צריך תמיד לדבר עם מישהו, מישהו שיש לו מספיק כאן על הכתפיים כדי להחליט החלטה, והוא יכול לשמוע שיקול ולהגיד לי תשובה לעניין. בצהל
קוראים לזה עקיפת סמכויות.
כן, נכון. אבל תראה, אבל אני לא... אבל עקיפת סמכויות הקלאסית זה להתלונן על הממפה שנפק אותי. מה, אני דיברתי על משהו עקרוני. ותמיד זה עבד. תמיד זה עבד. בצאלים, פעם בתרגיל, באימון לקראת תרגיל, חזרתי מבית כנסת בשבת בבוקר, ראיתי את החבר'ה שלא הלכו לבית הכנסת, כמובן, מנקים לקמשים. רצתי למגד. אמרתי לו, מה, שבת זה בשביל הדתיים? לא. מי שהולך לבית כנסת זה בעיה שלו. מיד אני נותן הוראה להפסיק את זה. אחרי זה, בשחרור, נתן לזה ספיץ' של 5 דקות. ששבת היא לכולם, ואף אחד לא ינקה נגמשים, מה שאסור אסור זה פקודות מטכ"ל, והכוונה שיש שבת לכולם, מי שמתפלל, מתפלל, מי שלא יעשה מה שהוא, אבל אנחנו כולנו ביחד, ושאר זה נאום. המגד, איש אין חרוד. אז הצלחתי כמה פעמים בעקיפות סמכות האלה, אני לא יודע אם היום זה עובד, היום יש יותר מדי סדר. וסמכויות, ולפני דרך הרבנות, ודרך הזה, יש רב בכל מקום, אני יודע. בכל אופן, זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא שהיו 3 פסקים שהתפרסמו משמו של רבי יוסף שלום אלישיב, ורב יהושע בן מאיר, אפשר למצוא אותו, כתב מאמר נגד הרב אלישיב על 2 מ-3 הפסקים. בא רב צבאי חשוב, כבר לא חי אז אני לא אזכיר את שמו, שאל את הרב אלישיב, שאלה ראשונה, שאלה שלישית הייתה, האם מותר לטלטל נשק בשבת, בחייל, במקום ש... יש סכנה, אבל שם התשובה להבנתי הייתה בסדר. שאלה ראשונה הייתה על מסעית מוקשים ברפידים, תחשבו מתי זה היה. רפידים, ברגף נפה, באמצע סיני. מסעית מוקשים עם הוראה לפרוק אותה, הגיעה הוראה לפרוק אותה בשבת. שאל הרב אלישיב את הרב הצבאי. מה עושים בחול? פורקים, לפעמים פורקים, לפעמים מחכים יום או יומיים, כן, לא לפרוק בשבת. האם הרב אליושיב ידע שמסעית מוקשים התפוצצה אחרי פעולה בין מעל אילת ונהרגו אנשים? הוא לא ידע, הוא לא שאל. זה כמו בראשונה היו אומרים, נכון? אז הוא שאל רק, הוא הבין רק דבר אחד. אם ביום חול יכול להיות שלא פורקים באותו יום, סימן שרק שההוראה לפרוק בשבת זה רצון לעשות דווקא לדוסים, לדעת. ולכן צריך להגיד לא וזה לא. שאלה שנייה הייתה, הגיע מקלע מגורז מבית החרושת מלא גריז ושמן לגזרה, זה היה בית שען, אזור בית שען, אזור הירדן, הגיע בשבת מקלש ישר בתוך האריזה וצריך לצאת איתו לסיור בקו, בגבול, והמפקד דורש לעשות ניסוי כלים בשבת והגיע בשבת. אז שאל הרב אלישיב את הרב הצבאי, בדרך כלל זה יורה גם בלי ניסוי כלים? אמר לו כן. אמר לו לא לעשות ניסוי כלים. אז זה בערק האש חמתו של רב יהושע בן מאיר, בצדק. הוא לא מבין בנושא, למה הוא פוסק? פשוט לא מבין. והוא גם לא שואל את האנשים שמבינים, הוא שואל רב צבאי, לפי התשובות של רב צבאי, למה אני פשוט ממחיש לכם במשהו שקרה, אפשר לחפשו את המאמר של רבי יהושע בן מאיר. לא זוכר איפה הוא יצא, בתחומין או במקום אחר, שרב צעיר מישיבות ההסדר יוצא נגד הרב אלישיב, זה לא דבר שקורה כל יום. זאת השאלה אם אפשר לסמוך או אי אפשר לסמוך. זאת אחת התוצאות של הוויכוח הזה על אדריבטה. הסיפור האחרון הוא שידידי חנן אשל זיכרונה לברכה במערת כתף יריחו מצא סנדל מסומר. מערת כתף יריחו נמצאו גופות, עצמות של לוחמים, לא יודע, לוחמים, אנשים שמתו בימי מרד ביתר. מפוזרות העצמות, היו מפוזרות בכל המערה. הוא מצא שם סנדל מסומר, הוא מצא קטע כתוב, אחד או שניים, ועוד כמה נמצאים. סנדל מסומר, משהו, סנדל מסומר במערה, מערה שאף פעם לא הגיעו אליה, כי לא אספו בה את העצמות. בסוף החפירה... כתף יריחו זה מעל תל יריחו. אנחנו, זה לא המערה שבגמרא, אבל זה דומה. סיפור דומה. אני מניח שזה לא המערה של הגמרא. אנחנו קראנו למערה הזאת מערת המרגלים, כי זאת המערה, המערה בהי הידיעה אל מול תל יריחו. וכתוב שהיא אומרת להם לכו הערה ונחבטם שם שלושת ימים. איפה מתחבאים בער הזה? קראנו למערה הזאת מערת המרגלים, זו הייתה חוויה בלתי רגילה. לשבת שם, לקרוא את הסיפור על יהושע, לצפות עד הירדן, לראות את, בדמיון את הרודפים, שלושה ימים ומורה אחת. כיסוי ראש שלו רואים שערה שלימדה שנים לא מעטות ספר יהושע, לא התאפקה שם במערה הזאת בסיור מורים בקיץ ואמרה, וואו, זה היה באמת. שאלתי אותה, ומה חשבת עד עכשיו? עד עכשיו לימדתי פסוק רשי. היא פתאום ראתה את הסיפור, פשוט ראתה אותו, העיניים. בתוך מערת המרגלים, 6-7 מטר בגובה, נקב קטן, טפסים בסולמות, ומערה ארוכה, מה זה ארוכה? עשרות מטרים פנימה. בתום החפירה, צלצל אליי חנן אשל ואמר לי, אבי יואל, צריך לקבור את האנשים. זאת המשימה שלך. אמרתי, אני לא עושה כמו הרב גורן, לא יכול, לא נראה לי, מת מצווה קונה מקומו, לא מוציא עצמות ממערה. אחרי 1800 שנה, 1850 שנה, אני מוציא מערות עצמות ממערה, לא לירושלים, לא לשום מקום, מת מצווה קונה מקומו. אמרו לו לרבי עקיבא, הכל פסיעה ופסיעה, אפילו אתה שופך דמים. הזדחלתי בתוך המערה הזאת, חבורה שלמה באה לעזור לי, הזדחלתי עד הקצה במקום שאי אפשר אפילו לשבת, בחרתי נקיק אחד בקצה המערה, הביאו לי, עשו לי ליקוט עצמות בכל המערה כמה שעות, וסידרתי את כל העצמות בתוך הכוך, בסוף את הגולגלות, אחרי זה תביאו, בדקו עוד פעם ועוד פעם שאין, לא נשאר, תביאו אבנים, סגרתי קיר, וזה יצאנו. מערת הסנדל המסומר, שהיא המחשה מדהימה של הדמרה הזאת, ושם לא היה ליקוט עצמות. אז זכיתי להיות שותף בהטוב האמיתי, שהובאו הרוגי ביתר לקבורה, כי אני לא יודע אם יש עוד באיזשהו מקום, לא, אני חושב שאין, אבל עד כה לא מצאו. אבל מאחרוני האחרונים של הרוגי ביתר שלא ניתנו לקבורה, זכיתי לקבור במו ידיי, בנקיק המערה של כתף יריחו, מערת הסנדל המסומר. עכשיו השיעור הבא ייקח זמן, כי שבוע הבא אי אפשר, ושבוע אחר כך אי אפשר, ושבוע אחר כך אי אפשר. משהו כמו עוד חודש, אבל יש לכם דף להתכונן, וכבר אמרתי לכם כיוון, ואתם רואים שהסוגיות מסתעפות, שהסיפור הוא מורכב ומרתק, והוא דרמטי מאוד, נכון? יש בו כל כך הרבה, זה כבר חצי ספר, נכון? מה שכבר עשינו. טוב. חסר מאוד בתולדות ההלכה. כן, כי הוא כמו נעל צבאי.
זה דחה על נעל. נעל
צבאי. של החומרה שלא לסמור, זה שכל אחד חוגג לו קירתך פתוחה וקירת רבך סתומה. זאת אומרת, לא המקדש סגור, וכל אחד עושה לו חג בבית. הוא בא רבי תמותה, הוא תלמידי שמיים, אני לא אומר לו איך הוא ולא יהיה. אני לא אתן לפקחים של שמיים לעשות מה שהם רואים.
יש גם מקומות
שערו, קודם כל זה הסוגיה של מחשיבי מצווה
עצמה,
שבת ומצווה, אבל זה נוגע גם למצווה, וגם לסוכות, וגם ללולב, וגם לערבה, וגם לשופר. זה נוגע לכל המצוות האלה של חגים. ברוך כולו להשם וכולו לכם. מי שרוצה לעשות שמחה פיון טוב תתעשו ולהזמין את כל החלה שלא יבוא ללמוד את זה שיהיה זה או אתה רוצה לעשות קירה? לך תעשה קירה, אל תבוא לשמוע קצת שיעור ותן לנו את זה, נכון? זה משהו לא זה דומה כשאתה רואה את רבי יהיה זה רבי חבר את חבר את חבר אני חושב שיש לי עוד
על העניין רבי יהודה בן קטרה יפה שכולי גם כאן בית שמיים נמצאים בסדר אחר של המפרד של מהחד בי בן קטרה
זה לא מפריע, לי זה לא מפריע. הוא הביא אותו.
כל מה שמגיע לגיל הזה כבר יש לו את הצעות של
הסוגיה.
אני לא שהוא אומר את זה לעצמו, אני מכיר עם כל מושא שהוא מתח מקורא.
זה מה אני מבין, זה מה אני מבין. הוא פותח את התורה שלו במאמרים.
אתה לא... תגיד, מצאת עבודה?
מה, לקיץ?
לא יודע.
התנדבות? אולי. לא, זה התנדבות. נפתח עבודה לקיץ. זה דווקא מרגיש קצת. הוא מחפש מפה לשם. כאילו, כבר רציתי, בעיקרון הוא רוצה משהו חינוכי. כאילו במחנות כאלה ואחרים יש חלק מהם במחנות ממש יש מלא זה ממש טוב זה כסף טוב זה כסף באמת טוב הייתי יכול להרוויח על חודש חודש מלא באמת 29 ימים לגמרי משהו כמו 350 שקל שזה אחלה כאילו זה 350 שקל היום משהו כזה הבעיה היא שאני בעיני זה המטווחים שמשרה על כסף כאילו יש מדריכת ילדים, מישהו שהוא מדריך חברתי אחר הוויסטי ומלמדת. קיצור, הוא בעיקר מלמדת שכבר הוא עושה עוד דברים.
אני לא יודע,
לא צריך... שצריך לעשות ארבע ימי הכשרה. זה לא, זה צריך.
זה לא צריך לעשות ארבע
ימי. לא, צריך. לא, זה דברים האלה צריך. זה לא משנה לנשק, לא משנה לנשק. זה אישור לרבות לליווי טיולים. במוסדות האלה. זה, אני מכיר את זה, זה חדש, זה קרה...
כי אני שמרתי עם נשק עוד לפני הצבא וזה.
בדיוק.
היה לי איזה משהו...
זה קרה, הדבר הזה קרה בסוף השמינית שלנו. בין השביעית, סוף השביעית, בסוף השמינית שלנו...
עשיתי אחר,
כן?
עשיתי בשמינית, עשיתי לשם
נשק. אז זה מה שאני אומר, בסוף השמינית פה לא היה... לא היה אפשר לעשות כל מיני.
יכול להיות שמה שהייתי על הכפתף...
יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא יודע, שקראו לך את פעם נשק.
כאילו, הלבשץ?
זהו, אז זה נהיה הרבה הרבה יותר ממוסד ממה שזה היה פעם, זה היה כזה כיף.
לא, אני יודע, גם היה לי בבית נשק ולקחו לנו אותו.
נכון, נכון.
זה אישור של
המחת. גם בישיבה פה היו M16 ולקחו אותם מעכשיו יש אקדחים. אז האקדחים זה יותר טוב.
המחת פשוט שינה את הנהלים.
לא, זה לא רק המחת. זה נראה לי שזה משהו יותר כללי.
כן.
אני לא בטוח, כי חבר סתם אמרו לי שבבית אלה זה באמת היה שכונה, דיברתי את זה בדיוק בשמינית אז.
יכול להיות ששם זה משנה, אתה יודע, זה מרחבים שונים,
יכול להיות שזה
גזרות שונות.
יכול להיות שזה, כן. בכל אופן, אז זה ברוך. הבעיה היא שיש מקומות שאתם יכולים לעשות את זה גם למי שלא בוגר תורה, ויש מקומות שיהיה בוגר תורה, שזה מרגיש
ממש. אתה לא
נחשב
בוגר תורה?
לא. אז האמת היא שאני אבדוק את זה, אני אבדוק את זה, לא. כי אני לא.
אתה צריך לסיים ללחם בבקום.
צריך תעודה שסיימת. עכשיו, יש לי תעודה שסיימתי בגדוד שלי או משהו כזה. אז אני שאני אשכח את זה. אז קצת שני זה לא רלוונטי. אז אמרתי, סבנתי שאיתן הולנדר מארגן בירוחם, החבר'ה שיעשו שום מלווי נשק. אז אמרתי, שמה זה נשק? כאילו, קבוצה ביחד. ואז זה ממש כיף. כאילו, זה ממש, זה אדיר. אתה מבין?
מעניין שדווקא את העבודה הזאת.
אתה לא, אין לך עבודה, איזה עבודה אתה עושה ביחד? להיות רכז, אין מצב.
מה זאת אומרת? להיות ארבעה מלווי נשק במקביל? אין, מתי יש ארבעה מלווי נשק? יש תמיד רק אחד.
לא, במחנה של בני עקיבא.
אה, להיות
מחנה. מחנה, אתה במחנה, אז יש לך...
הבנתי.
20 מלווי נשק.
כן.
וכולם ירוחם. אז זה ממש כיף. תבין?
כן, זה כיף לאנשים מסוימים.
זה כיף לאנשים ההם. הבעיה היא... לא, זהו, אז... עכשיו, אמרתי, טוב, אולי נעשה את זה, אני באמת אתקשר עוד מעט לבדוק מה...
עזוב, מה, אל תלך לבני עקיבא. אתה מבין שאין לי איזה חסום על מקומות האלה? אני לא יודע אנגלית מספיק טוב בשביל זה.
מה?
כל הכסף באמריקה, ויש כסף כזה שמגיע לארץ, אז קח אותו, כאילו...
לא, אני לא יכול להתקבל אליהם.
בסדר, יש עוד מלא.
אז אני מחפש, אני מחפש.
אתה מחפש באינטרנט? יש לוחות מפרסמים כבר.
מה, שמה?
לקייטונות לקיץ. תמצאת
האלו
שם שאתה יכול
להוציא אחרי.
לא,
אתה תגיד
בתור
דובר
אנגלית, אתה באמת
תעשה. שאלה היא מה אני יכול לעשות. כאילו, לא יודע, אם יש לך דברים אז אני אשמח. אני דיברתי עם חוויה ישראלית, דיברתי עם מסע יהודי של הסוכנות. דיברתי, אני אדבר עם איזושהי תוכנית לקיץ, בעזרת השם.
דיברתי
איתם טלפונים. לא, דיברתי עם המקומות האלה טלפונים והם אמרו לי שאין לי מה לה... כאילו, או שלחתי לי, אין מה זה. קיצר. אז זה אפשרות, כאילו, חשבתי, כאילו, שאיבה לא יצליח, אז לא יצליח את זה. מה שכן בעייתי, חשבתי את זה, שכאילו, באיזשהו מקום אני מבטר על כל... אין לי כוח, כאילו, אתה רודף את האנשים וזה. אז לא, אני רואה לבין נשק. כסף לא רע, יהיה לי את ההכשרה הזאת על ההקדח, אני אוכל אולי לעשות לי שם, זה יהיה די סבבה. קיצר! לא, אני עושה את המטבח עם... על חשבונם. אז קיצר, לא יודע אם זה באמת עובד, לא משנה, אבל אז אמרתי, כאילו, תוך כדי השיעור, אמרתי, מה, אני מבטר כאילו, אני מבטר על... הרי בסופו של דבר אני מאמין בחינוך, אם אני יכול לעשות עבודה שהיא משמעותית, אז... לא סתם כי זה יותר קל ונשמע.
רגע, וההתנדבות לא...
זהו, אז לא, אז זה דווקא מתחדם. נראה לי שם, אני שבת עצמו מאוד כזה קליטה, נכנסתי לזה בכלל חדשי, הייתי, אמרתי לך
שבתות?
אמרתי לך שבתות, זהו, אז הגיתי זה עוד פעמיים שם ועוד פעם אחת במבשרת, בשבת הייתי במבשרת, ואתה הייתה שם, זה ממש כזה,
שבתות נמנע מלעשות שבתות, כאילו אני, יש משרות כאלה שעושים אותך למשמרות, קוראים לסופי שבתות.
מישהו חוזר לשם או
שאני הולך לבד? אני לא מתכוון לבד, כאילו אני אחזור, אבל אתה יודע. לא, אבל אתה מחפש עבודה?
אני מחפש עבודה? מה, יש לי יום וחצי בשבוע, כאילו, אתה יודע, מפזר את זה. יום ראשון אני יכול לתת לזה את רוב היום. עוד איזה חץ הוריים כזה. אני מחפש אתם כי אני... יש לי הוצאות גם, אז אני...
באמת?
איזה הוצאות
יש לך?
לא, אני פה
ומשם. אני חשבתי על זה. שאם אני רוצה להתחיל לצאת,
זהו.
אלא אם אני לא רוצה, אז אני לא צריך. אבל נראה לי שאני רוצה מתישהו בשנה הבאה, אז נבוא קצת. מה?
אני אומר, אם אתה ככה, אז באמת צריך...
אז באמת צריך, באמת צריך כסף.
אני אישית לא... זה לא הכיוון.
כלומר, הכל יכול לקפוץ עליך. לא, שום דבר לא יקפוץ,
אבל...
לא, 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 לא. אני לא אקפוץ על שום דבר, לא. לא, 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 אני אומר, כאילו, שאתה יכול לצאת, שהמחשבה שלך תשנה בה.
כן, כן, כן.
בכל אופן,
אני
אתה חייב את הדברים החינוכיים גם.
אני חשבתי גם בקן
ללכת
לכיוון הזה, אבל אמרתי, כל המשרות האלו זה יכול להיות עבודה שחורה. זה לא חינוך סבבה. אני חשבתי בני נוער, אתה יודע, נוער בסיכון וכאלה, זה הכי מגניבים. זה יכול להיות נחמד. אבל רוב העבודות זה סיעוד כזה, כל מיני...
מה שאייל עושה.
כן, וזה... קודם כל זה לא כסף טוב.
בכלל לא, כן.
זה לא כסף טוב וזה עבודה מגילה. אני מאוד מעריך את מי שעושה את זה. זה שם... זה משהו. זה מאוד מעשגל זה נכון. אבל כן, כאן הם מעסיקים לך לישור, זה לא אסור לשכח. אם אתה מדבר כבר על משרת אנשים, זה לא מגיע משהו. נגיד לה, עדיין לא בסיכון. לא רוצים אנשים שלומדים בתחום, זה משהו כאילו.
אז היה בליגוי נשק, יכול לטוב לך, איתה אותה. למה לא שבוע? יום בשבוע. יום בשבוע אתה יכול להיות מזה נשק, לא?
לא, כי בדרך כלל, אין כל... קיצור, אתה עובד עם גוף מסוים. ואז הם רוצים אותך ביותר מאשר פעם בשבוע.
No, thanks. How was it? זהו, אני רגיל.
זהו, יש לך בבית. אה, אתה ישן בבית? כל יום, כל
לילה? רק כל לילה.
איזה קטע. מה, אני הייתי תקופה בבית, אני תקופת
מעבר
כזה. באמת אותה סיימתי בסדר, אבל אז הגיע בן... כאילו, אז הגעתי לישירה וסבבה, ואז הגיע בן הזמן, ולא היה בסדר.
לא, תשמע, אני מגיע
מאוחר, אני לא... זה, תשמע, זה... זה מסוגלות. באמת זה... אני אומר, לא כל אחד מסוגל לזה. זה נדעת ליצור... אני לא יודע איך זה
אצלך,
אצלי זה לא דבר
פה שבדיחה. אני אומר כן ולא. לא יודע, אני אחרי הצבא זה נראה לי הרבה יותר קל.
כן.
לא יודע, בצבא באמת הייתי צריך להורים פחות בהתחלה, שתהיה ממש כזה. נהיה לי יותר קל. ושוב, אני לא בבית הרבה, כי אני בבית הרבה, אני משנה. כי אמא שלי יכולה להיכנס הביתה, ואתה לא צריך לעשות זה וזה וזה.
כן, כן.
אבא! אני... כאילו אני מנסה כזה עבודות עמידות וזה, אבל זה קשה, רבה, עזבו אותי.
אה, גם... שאני ליד בבית נגיד בתחילת שבוע, משהו כזה, אני שם...
לא מוזר.
אני חושב, איך הוא, מה זה... סתם ההתעניינות הזאת, כאילו, יאללה. למרות שמי שסבל את זה, זה... יכול להיות או טוב מאוד או גרוע מאוד. כאילו, זה לא... לא טבעי שאנשים בגיל הזה... איך נראה לי? לא יודע, מבחינתי לא טבעי כל הסיטואציה הזאת שהערים שלי מחזיקים אותי תכלס, והם... אני עובר בבית.
לעשות סטופ בחיים בשנה, אני מאוד אוהב את הקטע ההדרכתי, לעבוד במסע ישראלי, מסע ישראלי, אתה מכיר את זה? לא, אני אומר אחרי. חוויה יהודית, נגיד אחרי השליחות אני עושה זה, אני עובד בתחום הזה, אני גם מאוד אוהב את התחום הזה, וגם זה כסף ממש טוב, כי אתה נטו עובד, אתה מבין?
אה, כן?
לא, אני... מה?
מרוויחים שם?
בטח, במסע ישראלי אתם מרוויחים המון כסף, אני לא יודע. זה יכול להיות לא יודע, 3,000, 4,000, 5,000 לשבוע, אני לא יודע בדיוק. לא משנה, זה מלא כסף, זה מלא כסף.
אני גם רוצה.
עכשיו, לך על זה. לא, מסע ישראלי זה בשביל הבתי ספר בארץ, תיכוניסטים. זה מבראשית.
זה הדרכה
כאילו? כן, נעביר אותם כזה תהליך, ציונות, עם ישראל, תורה.
זה הרווח, אתה כן.
כן. לא, אבל אתה מבין מה אני אומר לך? כאילו, אני ממש אוהב את הדברים האלה, וזה כסף טוב, ואז אני יכול להתחיל את החיים שלי במקום במינוס, להתחיל אותם עם 200,000 שקל אחרי שנתיים עבודה, או משהו כזה, שזה רווח נקי, מה אני אעשה? כאילו, אני אגור בבית יחסית, נראה לי, לא יודע, אתה מבין? מישהו לא רוצה לגור בבית, שימצא איפה לגור.
אם אתה מתכנן ברמה כזאת, זה מאוד יפה.
אז אני אומר, כן.
זה
מעשית. לא, זה מעשית.
זה תמיד הורס הכל,
אתה הורס הכל, אתה הורס הכל. לא, זה הורס הכל.
תמיד האשמת את האנשים האלה.
באמת, באמת, זה הורס הכל. אבל, קיצר, לא משנה. אתה מבין את ה... זהו, לא, אני אגיד לך, לא, לא, בעיקרון, בעיקרון, אני בעד הרווקות המאוחרת, וזה, עליי כזה.
שמע, תכיר בזה שגיל המשפעים הוא נמצא לו
28. האמת? לא, אתה, אני כדאי כזה. זה בעצם אומר שזה לא 28-9 כי הדתיים מורידים אותו.
זהו, הדתיים עוד מורידים
אותו. זהו, החרדים מורידים באמת מורידים אותו. הדתיים מורידים אותו קצת, החרדים באמת מורידים אותו. טוב, בכל אופן, אז אני מאוד קשה עם... בגלל, הייתי בשבת הזאת במבשרת, וזה באמת עשה לי
פעם. השבת האחרונה?
כן, וזה בשבת... יש מצב גם שיהיה לי איזושהי אפשרות להתנדב שם, שיהיה מורה נחמד. כאילו משהו יותר רציני מנוער שם.
אתה חושב שאתה מתנדב, אני מחפש כסף.
כן, לא, אני מחפש כסף בקיץ, אבל אני מחפש... אם אני ארוויח 10,000 שקל בקיץ, אם לעשות תעבוד יותר. לא צריך, לא צריך.
בוא נגיד, אם אתה מוצא 10,000 שקל שיכולים להגיע גם אליו,
אני אשמח, כאילו אני, אין לי. כאילו, היה אפשר, אופציה כזאת, אין לי.
אני יודע, אם אתה מוצא משהו,
תגיד. בכל אופן, אז אני... אז הייתי שמה, הגיל הממוצע שם, הגיל שמה, היה 28. זה כבר גיל שאין להם חבר'ה, אז זה החבר'ה שלהם, הם באים כבר לעשות שבת. זה יפה שזה מה שמורים, אבל אין להם מה לעשות בשבת, בדיוק, אין להם מה לעשות. וזה עצוב. ואתה יודע מה, בגיל כזה, ובגיל כזה, אנשים אומרים, ממש, אני רוצה, א' זה כאילו עם האישה, ו...
זה לא רק מהאישה, גם עצמם, הם מאוד... מאוד נוקשים, ברוב המקרים.
לא, אני אומר, בקטע של דייטים, בקטע של דייטים, בן אדם שזה התכוונת? לא, שבאמת דברים אחרים יותר חשובים לך, באמת החיים שלך יותר מוצבים. אתה מבין? החיים שלך יותר...
זה יפה מאוד.
מה?
זה יפה מאוד.
זה יפה מאוד, אבל יש בזה חסרונות. ומתחשוב. נכון, מבחינה אידיאלית שאני מסכים איתך.
עדיף. ללמוד תורה, כמו בחברון.
לא,
אתה מכיר את עצמי, כן, כן. יש? איך קוראים? הרב שפירה.
מה?
שבגיל 35 נראה לי, לא זוכר באיזה גיל.
כן.
אז הוא בא לראש ישיבה, ואמר, מה, כי הם ברצינות, הם נשארו שם
שנים. לא, הם נשארו את גיל 40, משהו כזה, לא יודע. זה מה שאני שמעתי. לא משנה, בכל אופן, אז אני מסכים שאתה בונה לעצמך איזשהו עולם, אתה מעצב את העולם שלך, אתה לא להתחתן כשאתה בייניש, חי כבייניש 25 שנה, ואז זה אומר, זה לא מתאים לי, ונהיה הרבה פחות דוס ממה שהיית, או אפילו קצת פחות דוס, לא יודע. קיצר, ויש לך תפיסות בחיים, אתה מתחיל את החיים שלך עם כסף, שזה דבר משמעותי.
זה לא מתוך מסגרת שמישהו חריץ על לך.
כן, ולא יודע, שוב, אמרתי, אם אני מתחיל אפילו מתחתן בגיל 25, אחרי ששנה הייתי זה, ושנה, לא, שנה הייתי בשליחות, לכיף. שנה הייתי במסע ישראלי, ולא יודע, קיצר, אתה יוצא. עם המון כסף, לא יודע, 100-150 אלף שקל, לא משנה, או שנתיים היית בזה.
משליחות לא
מעורכים? משליחות לא מעורכים. עזוב, תנשאו, אני אומר לה כיף, אתה עושה עוד משהו, כן. נראה לי, ככה נראה לי שמשליחות לא מעורכים. קיצר, יש מלא דברים, אבל החיסרון בזה הוא מאוד ברור.
אני גם חשבתי על זה, כאילו, תשמע, בוא נגיד כך, שלוש שנים, שנתיים שלוש. וכמה הגענו? גיל 26?
לא, זה לא קשור, זה לא קשור. השאלה היא כזאת, אם אתה תהיה בן אדם יותר... שיש לך יותר תביעות ודריסות, ואתה לא מסוגל להתגייס. כן,
זה הרבה תלוי בצורה שבה אתה תופס את עצמך.
אבל זה מעצב אותך, החיים שלך מעצבים אותך, אתה נהיה בן אדם יותר בוגר, נראה. מה קורה לך בכלל? היי, הוא פגש אותה, היא פגשה אותה. סבבה, סבבה, הם לא מבינים שום דבר בחיים שלהם.
עכשיו,
אני יודע,
השותף שלי במדורון, שבוע מיטל תרביסים. הוא היה מאורס ארבעה חודשים. ארבעה חודשים הוא היה מאורס. עוד שלושה שבועות, החודש היה מול מתחתן.
זה עצור.
אנשים
טיפשים, אבל אתה מבין, אתה מבין למה יש בזה יתרונות? כאילו, שוב, אני לא אומר, לכן, אבל מה שאמרתי עשיתי זה שננסה. ילך, ילך, לא ילך, נצא לשנקות ונעשה חיים.
אה, כן, אתה מסתם...
מה, לגמרי, לגמרי, אני ממש מתכוון לעשות את השליחות.
לא, אני שואלים אתם מתכוון גם לנסות...
בעזרת השם, צריך לזה עומד. זה כוח. בסדר, מה קורה?
בסדר?
ברור חשב. נהיה את לכם מועדות?
שם כזה.
יופי.
הצלחה.
לא, כוח כאילו, מה אתה אומר את כוח?
אני יודע, זה הקשנות.
מה? כוח,
איך זה כוח? לא רק זמן, גם תסכור, לא, יש כאלה. גם לבוא את הזכות הזמנים, מלא. אני מסכים איתך. זה הרבה, זה מגעיל, זה נהיה מגעיל, כאילו, אתה לא
רוצה. לא, בקיצר, והדברים קוראים כזה, משהו בתמימות הזאת נפגעת מאוד, ואתה יודע, זה כאילו, בכלל לנסות לחשוב ולחיות עם מישהי אחרת, מישהו אחר.
מצד שני, יש לך פרספקטיבה אחרת ש... תכלס נועל את עצמך. לא יודע, אני מסתכל על אחותי הגדולה, יש לי אחות בת 26-7.
נשואה?
שלושה ילדים. אחי, התחתנה בגיל 21.
אין לה שום שליטה על החיים, שום כלום.
לא, אתה לקחת, אמרת את זה בצורה דרסטית, אבל זה בכלל, כאילו... בגיל 21 היא התחתנה, היא כבר... לא חושב שהיו לי נתונים מצוינים ללימודים וזה, עכשיו רק מסיים אותו ראשון בחשבים.
בחינוך או ב...
בחינוך, שהיא גם לא רוצה. אין בעיה. קיצור, גם אם יש לו תואר ראשון, תחרנים, לא יודעים מה רוצים. התחילה מדיבורים, התחילה להגיד. לא, קודם כל לא יודעים. לא השתנה אצלה כלום מגיל 21. לא בא, כאילו, לא... מבחינת מה שמעניין אותה, מבחינת מה שיש... כלום, כלום.
מבין אישי.
משהו כזה. גם בעלה, לא היה גדול הדור בישיבה, והוא נשאר עוד בישיב זין ועשה תואר ראשון, כמו שכולם עושים, ושאני נמנעתי בצורה נכבדית, כן, בלכת. לא, יש לו תואר בחינוך, אבל בחיים לא התעסק בזה. תופרים מפה למשל. אז אני אומר, זה הצד השני, יש
לך את הגני יכול
להיות, אתה עצור לעצמך את החיים.
אבל אתה גני יכול להיות כזה, אתה לא חייב, זה שאתה מתחתן בגיל, לא יודע מה, אתה לא חייב להישאר בישיבה, ואתה לא חייב להישאר במסגרת,
ואתה יכול... ואתה לא חייב גם ללדת של ילדים.
נכון, זה גם נכון. קיצר.
הייתה את זה נראה כזה, ארבעה חודשים, הייתה...
מה, בישיבה?
אין זה ראשיות. אז היא אמרה, דבר שאני לא אצלח לכל הרמונים שלא מוכנים לראות, אותו מלא שאפשר לדחות על היום. עכשיו, אל תרק בסמור, ברור שזה, ואומר, אני יודע עכשיו שאין לי איזה בעיה עם חתים. לא, אבל אנשים תפקים לעצמם את החיים עם הקטנים.
ממש.
והכל בתוך מסגרת של מסלול. כמו, זה התחיל כבר בהסתרמה בשירות הלאומי, נכנסו למסלול.
נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. השאלה היא אם... באיזה צד אתה רוצה להיות פשוט? כאילו, זאת אומרת, האם אתה רוצה...
אני יש בשני הצדדים, אני לא...
לא, 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 לא באיזה צד מבחינה הזאת. האם, באיזה, עם מי אתה בוחר לעבוד? האם אתה בוחר לעבוד עם ה... שהבסיס שלך הוא כזה ש... טוב, תתחתן עכשיו ואז תברח מגוש עציון, לא יודע, תברח מכל העולם הזה, ותעשה משהו אחר, או ש... לא תתחתן עכשיו, ובהצלחה לך בלי להתחתן אחר כך. באמת, באמת. זה בעצם, קיטר, לא משנה, זה
הביקוח.
אני מבין שני הצדדים, בגדול, מה שבאמת שינה לי את התפיסה נראה לי, זה היה בחתונה של בת דודה שלי לפני כמה חודשים, שהיא התחתנה בגיל 24. זה לא, זה בסדר גמור. זה היה מוחמד. זאת אומרת, מה זה מוחמד? אתה מתקע לחתונה, ועל הפנים, כאילו, אין לה כמעט חבר'ה.
ראיתי, כאילו, גם בן דוד שלי התחתן גם לפני איזה שלושה חודשים.
אותו סיפור.
אותו סיפור.
זה בכלל לא שמח, כאילו, זה לא...
בסדר, אז מה?
אבל זה יום אחד. נכון, אז יום אחד. נכון שזה יום אחד.
זה יכול לעזור כול. והבן אדם הזה הוא כבר, אם אתה מדבר עם מישהו שהתפתח, בן דוד שלי, הוא הולך להיות שואי עולם, אני אומר לך, הוא הולך להיות איש עסקים, והוא כבר עכשיו, יש לו את כל הזה. בסדר, אז זה לא חברים שלו, זה פשוט אנשים שיש לו קשר עסקים איתם, וזה אלף אנשים. פיתח את החיים שלו. ובסוף גם מוצא לו אישה, שגם היא כנראה משהו כזה. בסדר. אני חושב, זה לא עוד פשוט אחר.
זה, תשמע, זה... כן, קיצר, אז לכן אני אמרתי, תנסה עכשיו, ילך, ילך. לא ילך, לא ילך.
אני לא הייתי רוצה להתחתן מתוך הסנאי.
זה אני מבין למה שאתה אומר, אבל מה שכן גם...
לשבור את המסלול הזה.
מה שכן גם...
זה מאוד... נו, איך אומרים הכרח באנגלית? נו.
אני יודע,
לא יודע. דטרמיניסטי. הכל כאילו מוכתב מראש, הכל ידוע, הכל...
אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים.
חייבים לשבור את
זה. מה שלדעתי, עוד משהו שאולי אפשר לעשות? זה להתחתן עם מישהי שהיא יותר גדולה ממך.
האמת שזה חשבתי, אבל תסביר לי למה.
מה? למה? כי היא עברה הרבה יותר בחיים שלה. ואז יש פה גיוון. ואז יש לך מישהי שתוכל להוציא אותך מהזה. ונראה לי, אני לא יודע אם זה באמת עובד. גם הבנות תמיד יותר בוגרות מהבנים, ככה רואים בזה, כאילו.
אבל האמת זה תנועה מעניינת. הקטע לי, כי אני רואה הרבה אנשים ש...
שמעתי שדביר... יתרס.
זהו, כן, יפה. איך אתה שומע על זה?
אישה אמר לי.
שסכן שאתה מקשר.
לא, כאילו, נסענו ברכב מאיזה...
סלם.
ובערב הזה אצל עמי.
כן. הוא התחתן עם שכנה שלו, כאילו, בית ליד בית.
זה קטע. לא משנה, אני... נכון, אני גם ראיתי את זה כמה פעמים, לא יודע אם זה ממש... כן, נראה לי שזה יותר נפוץ ממה שזה היה פעם.
זה תופעה, אני גם רואה את זה החבר'ה מסביבי. השיח זה המקום בשביל למצוא את השינויות.
קיצור, זה נראה לי דבר שהוא...
האמת בגילאים מבוגרים, אגב, זה תופעה עוד יותר. כאילו, אנשים שמגיעים לגיל...
זה מה שקורה
אתה אומר. אני רואה על אחי הגדול.
כן.
אחי הגדול מאוד מאוד מעריך אותו. זה לא מוצלח.
לא, זה אני לא... זה מעניין, אני לא יודע אם זה באמת עובד, אבל יכול להיות שזה באמת לא מודים, לא יודע מה, כאילו, תכלס זה לא כל הקריטריונים האלה, הם לא משנה, כאילו, משנה ש... טוב מישהי, יהיה בסדר, תצליחו לעשות עם זה כמה דברים. מה?
אני אומר הרבה מעבר, לא במובן... יש הרבה הרבה מעבר, אבל יש מעבר גם ב... תהיה עם עבודה, תהיה...
אני מבין מה זה
שם. לא, אני רואה פשוט. אני אומר לך, זה משפיע לא מכלל. במשפחה שלנו. פשוט רואים את אחותי הגדולה.
כולם נגד.
רואה איזה...
אבל באמת שאפשר
לדבר. זה חיים שהם רואים. אתה יודע, הם שמחים, זה שלושה ילדים, מה זה חמודים שם? כן, אתה רואה את זה ואתה אומר, אני לא שונה. זה סיפור, לא, לא בנות שום, מישהו שהוא מכיר לדעתי. אחד למד, עשה דיינות, כאילו. 11 שנים, כל מיני סוג של דיינות, סיים וזה. אין לו עבודה. כאילו, ניסה להיות רם קצת, לא מתאים לו. כאילו, מראש, הוא ידע שלא מתאים לו. אז הוא עשה איזה קורס סמארטפון במחשבים, אפילו לא תואר, סתם קורס. הוא הלך לעבוד במחשבים. היום שלנו עד 11 שנים
לדעים. אין, לא שייך לעולם הזה. אני אומר, שם...
לא יודע, כבר חשבתי ש... כאילו אם אני אתחתן מיד 26 או 7, אני לא אתן לי לעצמי להישאב. אני אתן לי גם יותר קונקרטי. אני יודע בסך הכל מה אני מתכוון ללמוד.
חיילה?
מה? תחום של ביולוגיה, אני הולך על המקצועות הגבוהים של ביולוגיה.
רפואה?
לא רפואה. כן, אני לא... הייתי אולי הולך על רפואה, אבל...
אין לך מספיק קצינים?
לא, לא. יש קצינים, בסדר, אבל אני לא... לא יכול עם דם וזה...
אפילו שאומרים שזה עובר, אז... זה שתדעו.
נגיד, אני...
יש לך מספיק ניסיון?
צריך לי מחת
כמה.
זה נורא והיום. בסדר, אבל רופא אני לא יודע, אבל...
מחקר רפואי.
התחום הזה נורא נורא מעניין אותי, ויש שם הרבה לרחם. אבל בסדר. אתה תהיה יש לי...
כאילו, זה מה שאני אוהב.
זה שוק שיש בו יותר מדי ביקוש.
לגמרי. לגמרי, לגמרי. יש פה אינפלציה מטורפת.
אז כאילו, קודם כל, זה שאתה מוכן מטרה.
יש מה?
אני אומר, זה שאתה מוכן מטרה, זה כבר מאפשר לך, כאילו...
גם אתה בעצם מוכן מטרה.
כן, כן, לא, אני אומר, זה מעולה. זה כבר מאפשר לך לדעת לחרוג ממנה במקומות הנכונים. כאילו לא...
שני הצדדים נכונים, כן. טוב, אני באמת, אם אני רוצה, יכול מה. זה מה שלום, 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 אתה בשבת בבית?
לא, עכשיו יהיה לי קצת רצף לא בבית, ברוך השם.
מה?
גם שבת שעברה לא הייתי
בבית. אה, איפה הייתה?
אצל סבא סבא שלי. שזה לא הרבה יותר טוב, בסדר.
כן?
לא, זה נחמד.
הרוב סבא וסבתא הם פחות כזה ממני.
כן, כי הם עוד לא רואים אותי בתור פוטנציאל נישואים.
יש להם מספיק בדרך.
כן, יש להם מספיק. ברוך השם זה... למרות ששתי הסבתות שלי כבר מתפללות עליי. אתה יודע, יש את הקטע הזה. מחליפות כל יום. זה מה שקורה שאין לך מה לעשות בכלל. סתם, סתם, סתם.
תודה, וואו. להמשיך עם הפסימיות, אה?
לא, לא, הסבתות שלי, ברוך השם.
כן, ברוך השם. טוב, יאללה. טוב, סבת שלום. זה אין לך זמן? לא בראש לך, פיצר. הבנתי, לא, זהו, זה אני חושב. האמת היא שאני אמרתי, לא לוותר על הקטע החיוכי, אז אני מתפגל לי להתקן להיות בראש הזה, אבל אני מבין מה אתה אומר. אוקיי, בסדר, סתם, מה הקריטריונים? אתם עושים קורס בקצת הימים? אולי שלוש מחלות. וכמה שאתה עושה? I have a question. Do you find the sister? Yeah, no, I thought maybe you found the sister before you did. Did I say you did something wrong? Yes, I asked if you found the sister. Technical question. Did you find the sister? Okay, so whatever. I got it. So, was that an answer? Yeah, maybe. Could you just find it before you go to sleep? So that I wanna fix the flower before I go to sleep. That's true. Please. Where was it? Talk to later, because I need to go to dinner. So it seems like this Masayuji is off to the Vasa. I need to make sure that I'm a Bulgar Saba, and I don't have one because I'm still in the But we'll see, I have something for we'll see. No, it has to do with Astra and the Nisha. I don't know, because there's some places that are able to do whatever, I'll see you. So I thought that there were a Maha, maybe Maha, that's the only thing that sounds up. People have my name, but I don't know. Maybe we do Mexican, but yeah, keep asking. Whatever, we need to try to figure it out. That's what that's for. Okay, so yeah, I need to go to dinner, so. Okay.
Thank you.
הסיפור הזה לארוחת ערב. כל החדר אוכל, כל החדר אוכל, אין פה מניין. כן, היה פה, היה יום שיעור, איפה היית? 5:30. פדיח אותה?
היה
שיעור. אתה רב יואל?
מה פה?
לא, בבית שלו.
מה?
מה?
הייתי פה.
מה הקשר? מי התפלל? אין מניין.
יש.
אין. אה, יש. עזוב אותך. עזוב אותך. אני לא יכול לספר.
Thank you. Thank you. אנג'ל, מה אני יכול לעשות למעלך?
אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר
לצעוד. מה? למה אתה יותר נעים בזמן הזה?
שאלות פגות את השאלה. מה אתה רוצה מהחיים? מה אתה רוצה מהחיים שלי?
לא חבר.
לא אומר, שמתי לב.
משהו גאה אותך אולי. זה הראשון.
אתה מצליח, הוא אומר איך אתה מצליח.
I can be quite good at this, although you still claim, although you claimed you've got a high tolerance for it.
Lema.
People trying to mess with you.
Ah, here, Rav Gedalia. Erev tov, Rav Gedalia. Baruch Hashem.
What
are you doing? I'm...
Maybe
it's the next year, next year. Ah, really? I want Hashem. Just, maybe. I don't know what I want. אתה יודע, מה אתה עושה טוב לג'ובניק? אתה יודע לך מה לגבי לך תפקיד טוב לג'ובניק?
לא, זה בעלת.
בעלת זה רחוק.